טסים למדריד עם ארנה טיקטס וקיקטוק. סוף שבוע במדריד למשחק הלועד בין אתלטיקו מדריד לברצלונה, בין התאריכים 13 עד 17 במרס, יום חמישי עד יום שני. מה כלול בחבילה? טיסות ישירות למדריד, מלונות 4 כוכבים עם סיור באצטדיון ובמוזיאון של ריאל מדריד, כרטיסים למשחק לאורך המגרש העליון, שניתן לשדרג בתוספת השלום. וכמובן, להיות קהל בפרק לייב של הפודקאסט המוביל, קיקטוק. ההרשמה לטיול על בסיס מקום פנוי, המחירים ומרכיבי החבילה עשויים להשתנות. רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב. קיקטוק, פרק מספר 63. וכבר בהתחלה שלי אפשר לשמוע שאני יותר מאוסס מבדרך כלל, בדרך כלל זה בוקר טוב, וזה קצת מבאס להתחיל את הפרק הזה. תכננו לדבר על הרבה מאוד דברים, על משחק הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, והתפורה, וחשבנו לדבר על איזה השלכות מקצועיות, ואיך זה ישפיע על מאבק האליפות. זה ישפיע על מאבק האליפות, עוד מעט נבין איך. אבל בסך הכל, בוקר מבאס. רועי זריאן, גילי ורמוט, מה קורה, גילי? שותף לתחושות.
מחזק את דבריך, כן, כן. בוקר של מועקה, עוד נדבר על התחושות. אתה יודע, אני יושב כמו בכל ערב טרם פודקאסט להכין את עצמי ונקודות ועובר על המשחקים, ובמקום עכשיו בלבל את המוח על טקטיקה ועל הרכבים, צריכים לדבר על...
הבאנו נתונים מהמשחק,
כן,
סטטיסטיקות.
על דטאות, כמו שרזגו אומר. אז צריך לבלבל עכשיו על בתי דין ועונשים ועבריינים. מועקה, באמת, לא, תחושות לא נעימות.
אתה יודע על מי אחים? אני מתבאס באמת על גיל, גיל קנל, כי... אתה יודע, אנחנו משריינים אורחים מתחילת השבוע, ואני מניח שאמרת, וואי, איזה כיף, ופודקאסט, ונבוא, ונדבר כדורגל, והביאו אותי אחרי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז מצטער, זה לא המצב. אתה יודע מה, גילי, כשדיברנו אתמול בערב, הוא כל כך רצה לדבר כדורגל, שהוא אמר לי, זריאן, אולי ננתח לפחות המחצית הראשונה.
נזקק משהו.
אמרתי לו, גילי, כפר עליך, אנשים לא זוכרים
שהיה משחק. אגב, חצי שעה שיחקו בנטו אתמול.
אולי את השני משחקים של הלאומית שלא הפועל תל אביב.
אתה מבין, גם בליגה הלאומית.
הוא מדבר על הפועל רמת גן.
אז זהו, שזה מדהים שאנחנו כל כך עסוקים במה שקרה בבלומפילד, ששעתיים לפני, אנחנו כל כך עסוקים במה שקרה בסמי עופר, ששעתיים לפני מה שקרה בבלומפילד זה הזיית ההזיות. אתה יודע, זה, דיברנו לפני, ואמרת, זה אולי בפרופיל קצת יותר נמוך, זאת ליגה לאומית, זה... א', זאת עדיין הפועל תל אביב. ברור. שזה שם מאוד גדול בכדורגל הישראלי. ויכול להיות שאם זה לא היה מתן אמבר, וזה היה, לא יודע, משפטי, אז היינו מדברים על זה אחרת.
אחד משמעית, לא פחות חמור.
זה שועדים נכנסו לתוך המגרש, והגיעו עד למצב שהם עומדים פנים אל פנים, דוחפים, נוגעים פיזית, לא רוצה להגיד, נתנו אגרוף, נתנו מכה, דוחפים פיזית. איש צוות, איש מקצוע, ספורטאי, בתוך היכל הכדורגל, בתוך המגרש, תקשיב, זה טירוף מוחלט.
אחרי שאתמול הייתה בכלל כאילו ערב של חציית קווים אדומים, ודווקא אני חושב שזה, אולי דעה פחות פופולרית, אבל זה פחות אופייני לעונה הזאת, כי אני חושב שראינו פחות, אם אנחנו נשים בצד רגע את מה שקרה בטרנר, בתחילת העונה בין האוהדים של באר שבע לסכנין, אני חושב שראינו כן פחות אירועים כאלה יוצא דופן.
רגע, לא, זה משפט קצת בעייתי, אתה יודע.
למה?
כי זה משפט קצת בעייתי. כי אתמול נסגר המחזור ה-20, והיה משחק אחד שלא שוחק, ומשחק אחד שפוצץ. תזכיר לי עוד עונה שקרה משהו כזה. אגב, כל הדיון הזה מתחיל בתחושות, זה אנחנו שופכים מהבטן את כל מה שאנחנו מרגישים, את כל הגועל הזה, את כל השכלה הזה שסחבנו מאתמול בערב. אבל זה לנסות לייפות מציאות.
לא, זה ממש לא לייפות מציאות, אני פשוט אומר שאני בתחושתי הרגשתי שכן, אתה יודע, המציאות הזו שאנחנו נמצאים בה בשנה וחצי האחרונות, כן הרגיעה דיבה, כן שמה דיבה פרופורציות, ואני רוצה להגיד לך גם בקשר לאתמול, איך התחיל המשחק הזה בכלל? עם תפורה מדהימה של אוהדי מכבי חיפה, לזכר 108 קורבנות של המלחמה, אוהדי הקבוצה, טקס עם רוני שטיינברכר, אבא של דורון, ואני אומר לעצמי, כאילו, עשיתם את כל זה, בסוף באתם וביזיתם את זה מול אבא של דורון שביציע, אחרי תפורה כל כך יפה, אחרי טקס כל כך יפה, אז מה זה שווה, כאילו?
לא שווה.
כן, מה,
לא,
זה, אבל מה זה שווה? אתה אומר, באתם, זה להכליל את כל הקהל.
לא, אני אומר, הארגון צריך להגיד שהוא גם היה, שהוא היה זה שיזם את כל התפורה הזאת ואת הדבר הזה, כן, צריך להגיד. אז אני אומר, עשיתם דבר כל כך יפה, למה להרוס את זה? למה להרוס את זה בצורה כזאת? למה לבזות את האירוע ש... אתה יודע, זה המשחק הכי גדול שיש לכדורגל הישראלי להציע. זה משחק שכל הקהל מחכה לו, כל הקהל מצפה לו. ובשנים האחרונות הוא גם היה משחק, אפשר להגיד, הכי ספורטיבי שיש, כי הוא לא ראינו גם דברים יוצא דופן במשחק הזה, ופשוט אתמול, האוהדים של מכבי חיפה באו במטרה מראש לפוצץ את המשחק.
שאני לא מצליח להבין, גילי.
אתה יודע, הייתה אתמול ממש אווירת מלחמה. ממש אווירת מלחמה. כל פעם שמתקרבים לרחבה של שריף קיוף, אתה חושש שהולך לקרות משהו. הפעם הראשונה התחילה כמובן עם המצב של דור פרץ, שכאילו הם חיכו במצב הראשון לזרוק את ה... אתה יודע, לפעמים מכניסים אבוקות, חזיזים, לייצר אווירה, פירוטכניקה, ואני לא נגד זה. כשאתה עושה את זה, אתה יודע, אף אחד לא מס... אתה לא מסכן אף אחד, אין בעיה עם זה, זה מוסיף, אתה רואה את זה גם במקומות אחרים בעולם. אבל הם חיכו במיוחד שמכבי תל אביב יגיעו למצב כדי לזרוק את זה.
שזה הכי מגיל שיש בעיניי. זה לא ספורטיבי.
זה לא ספורטיבי. עכשיו, גם אני חיכיתי לראות את ההילוך החוזר, אם באמת זה הפריע לדור פרץ, ולא נתנו הילוך חוזר, לא צילמו.
כי המנהלת לא
בדיוק,
מאשרת.
בדיוק, ואחרי זה עוד פעם זה קורה ולא מצלמים. עכשיו, אני לא מבין את זה. אני לא מבין למה זה... שבן אדם פורץ למגרש ולא מצלמים אותו, זה מובן. לא רוצים לתת לו את הבמה, שהוא לא יקבל את מה שהוא רצה, שהוא לא ישיג את זה. אבל פה, הצופים בבית רוצים לראות, אתה צריך לזעזע את הצופים בבית, ואתה מסתיר מהם את זה. וחיכיתי באמת לראות מה קרה שם עם דור פרץ, ואף מכל הזריקות התעלמו, כאילו הצופה בבית לא מקבל את מה שיש באצטדיון, כאילו זה לא קיים. בעיניי זה צריך לשנות את זה, זה דבר אחד. דבר שני, כמובן סיכנו את שריף קיוף, סיכנו שם את האנשים, הייתה באמת אווירת מלחמה אתמול, ואנחנו שנה וחצי פה במלחמה, מדינה כל הזמן תחת מלחמות והרוגים, וזה בסוף בא גם לכדורגל.
בסוף התחושות שלי לפחות, זה קצת ייאוש. כי אני בן 40, 41, ויש יותר מבוגרים ממני שמלווים את הכדורגל ואת הספורט בישראל, והדיונים האלה שחוזרים על עצמם, זה כמו אחרי משחק של נבחרת, שאתה אומר איפה מתחילות הבעיות של הכדורגלן הישראלי, אין מספיק מתקנים, זה...
בתוכני מים.
ואז חוזרים בתי משפט, משטרה.
אז עוד הפעם עכשיו יגידו לי, בוא ניתן 5 שנים, ובוא ניתן זה, ובוא נכניס זה, ואני כבר בתחושה כזאת של...
ואז כולם מדברים על דברים שהם לא מבינים בהם כלום.
כן, אז אני לא רוצה לדבר.
כל הקלישאות
עולות באוויר. אני כאילו בעיקר זה אפילו לא באסה, אני ממש מיואש.
אני אגיד לך, אנחנו חברה אלימה.
מאוד.
חברה אלימה, רואים את זה בכבישים גם, אנחנו חברה אלימה. אנחנו כל הזמן מסתכלים על אירופה ומתיימרים להיות אירופאים עם תרבות, אנחנו יותר טורקיה, יוון, בואכה צפון אפריקה.
זה כמו ש...
זה אנחנו, אין מה לעשות, לצערנו.
ישראלים שחוזרים מחול אומרים, איך נקי שם? איך המדרכות, הכל נקי, ואין פח אחד, הכל נקי.
אתה יכול ללקק את המדרכה.
ואז בארץ הוא חוזר, ותוך כדי שהוא מספר את זה, הוא מפצח גרעינים, וזורק הכל על הרצפה, כאילו. אז מה אתה... זה בדיוק, גם אני חשבתי על זה. אמרתי, אנחנו לפעמים רואים איזה דרבי של איסטנבול, ואנחנו אומרים, תראה את החיות אדם האלה, תראה אותם. אסור שיהיה קהל של קבוצה או אחת.
מצד שני, אבל יש לך גם כאלה שאומרים, וואו, איזה יופי שזה קורה שם, ואז שזה קורה פה, אז אומרים גועל נפש,
אז אני רוצה להגיד משהו על האבוקות.
יש גם את האנשים האלה, צריך להגיד.
צודק, טוב שהזכרת לי. אני הייתי במשחק...
ששם זה כאילו פשן, איזה פשן יש.
אז אני הייתי בנאפולי. נאפולי זה החוליגנים הכי גדולים שיש בכדורגל האירופי, בסדר? זה ארגנטינה של אירופה.
זה ארגון פשע.
סבבה, אז אני הייתי בנאפולי במשחק בליגת האלופות של נאפולי נגד מנצ'סטר סיטי לפני, לדעתי, לא יודע כמה שנים, 10 שנים, ונכנסנו לאצטדיון, והיה לי אקרדיטציה, עבדתי אז בערוץ הספורט, אז ישבנו, כאילו היינו על הדשא, שזה חוויה מדהימה. עכשיו אצטדיון מלא, מפורק, מחזור שישי של שלב הבתים, אז אתם זוכרים שלב הבתים? ונאפולי צריכה ניצחון, לא משנה, ואנחנו מסתכלים על היציאה של האולטרס של נאפולי, ואנחנו קולטים, אני ודור שהיה איתי, דור הופמן, אנחנו קולטים שיש שלטים של סרטים של משטרה, אתה מכיר את זה שמסמנים זירה? בצורה כזאת של שאוהדים לא נכנסים, לא יושבים שם. ואני אומר, איך יכול להיות שהאצטדיון כזה עמוס, ויש את כל המקום, מה יש שם? מה זה עומד, כאילו, האצטדיון עומד לקרוס, מה הסיפור, כאילו? ואז שריקת פתיחה, ופתאום אני קולט שמה עשו עד נאפולי? באישור המשטרה, הם סגרו חלק ביציאה, שאחרי זה הבנו שזה צורת N, והם זרקו לשם 1,000,000 אבוקות. אתה מבין מה אני אומר? ואז בסוף נוצרה תפורה של האות N בוערת בענק באמצע היציאה, אז אפשר אבוקות.
מתואם.
אבל מה שאתה מתאר פה, זריאן, זה ניסיון באמת לבוא...
אני אומר לך לפני 10 שנים, גיל.
זה ניסיון...
זה לא מעכשיו.
אין בעיה. זה ניסיון לבוא ולייצר אווירה, באמת לקחת את הדבר הטוב הזה של אבוקות. פה זה היה נטו לשם הפורענות, לשם הלהרוס, לשם זה שזה אסור.
אין את הטיעון.
פה לא היה שום עניין של לייצר אווירה, היה פה עניין של להרוס את המשחק. קודם מכבי חיפה כבר הדליקו אבוקות השנה, לא פעם ולא פעמיים, החזיקו אותם ביציע, זה אין בעיה, אחלה. לא, כאילו, הכל טוב, במסגרת מה שאפשר. אבל לבוא ולזרוק את זה, וממש לפגוע בשוער, כאילו.
למה?
היה אפילו, סליחה שאני נכנס, היה אפילו לפני כמה משחקים, אולי שהיה מכבי חיפה ביתר בסמי עופר, המשטרה אמרה לאוהדי מכבי חיפה, אין לכם להכניס ציוד עידוד, אלא אם תבטיחו שאין פירוטכניקה או משהו כזה. היה שם פיצוץ והם הכניסו בכוונה פירוטכניקה. אז השיח שם הוא לא כמו שצריך, והבעיה עם הארגונים האלה הרבה פעמים, שהם בטוחים שהם מנהלים את הכדורגל, הם מנהלים את המועדונים, ראית את חזיזה, ניגש לאוהד הזה שם בסוף, בבקשה, אל תזרקו עוד פעם, יפסיקו את המשחק. אתה יודע, מי הוא ינקה לשחר? בחיית, אתה יודע, נותנים לארגונים האלה כבוד. עכשיו, זה לא, זה במכבי תל אביב, וזה האולטרס של הפועל, וזה הקופים במכבי חיפה.
זה התרבות הכי גרועה, התרבות האולטרס.
הם בטוחים שהם המועדון, שהם מנהלים את המועדון, ואתה רואה את חזיזה ניגש אליו במין כאילו במין רחמים, אל תפוצץ לנו את המשחק, וזו תמונה שאומרת הרבה.
אני מנסה להבין למה. כל הבוקר אני מתכתב עם האוהד מכבי חיפה, שהוא חבר ממש טוב שלי, ואני אומר לו, חן, למה? מה המטרה? עכשיו, אני אוהד מכבי חיפה, ואני אולטרס. זה אומר שהקבוצה זורמת לי בברידים, נכון? אני קם בבוקר, מכבי חיפה, אני הולך לישון, מכבי חיפה, אני רוצה שהקבוצה שלי תיקח אליפות.
המציעים אחרים שרקו להם בוז.
אז עכשיו אני אומר על האולטרס, עזוב שזה 200, 300, אני לא נכנס למספרים, זה הרבה. אנשים יצגיד לי קומץ, 120, 30, זה איזה 300. למה? שמישהו יגיד לי למה, הנה אני פונה אליכם, תכתבו לי באינסטגרם, איפה שאתם רוצים, למה אתם עושים את זה? מה המטרה?
אני חושב שמה שהתחיל את כל הדבר הזה, ואני לא, שוב, אני לא בא לסנגר על זה, זה ההתנהלות של המשטרה במהלך השבוע, כל ההודעות האלה, קודם כל על איסור פירוטכניקה, אבל ההודעה הזויה הזאת על איסור אלכוהול, שגם כל הדברים האלה הציסו מראש את האווירה, וגרמו לאוהדים של מכבי חיפה לבוא ולנסות לעשות דווקא.
למי?
אז זהו, שהם עושים דווקא, הם מענישים את הקבוצה שלהם.
תודה רבה.
הם מענישים את הקבוצה שלהם, אבל לא אכפת, זה לא מעניין אותם להיות האולטרס שהכי דוחף את הקבוצה. התרבות של האולטרס זה להראות מי הכי חוליגן בסוף, מי הכי פורע, מי הכי עושה דברים.
נגד הקבוצה שלך?
מי הכי עושה דברים שאסור, זאת התרבות של האולטרס.
אתה יודע, אני זוכר שכשועדי ביתר רצו להעיף את אלי טביב, אז היו עושים כנסות.
בכוונה.
אז אני מבין. אבל עכשיו אתם לא רוצים לפגוע ביאנקלה, אני מניח, אני מקווה שהם לא רוצים לפגוע ביאנקלה, הוא עושה דברים טובים. הקבוצה, אוקיי, אז היא לא רצה לאליפות, אבל היא עדיין בתמונה.
יש גם כעס, אבל צריך להגיד גם שיש כעס כביכול של האוהדים, שהמועדון לא משתף איתם פעולה בקטע של המאבק מול המשטרה, וזה לא מהיום, כבר החרימו כמה משחקים, החרימו את הדרבי, שהיה בטדי האולטרס החרים, את המשחק נגד הפועל ירושלים בטדי האולטרס החרים, ואני חייב להגיד לך ש מצד אחד, זה אווירה שונה לגמרי המשחקים שהאולטרס לא נמצא, וזה גם חד משמעית, כשהאולטרס מעודד, כשהיציא העידוד מעודד, זה אווירה אחרת לגמרי, וזה עוזר לקבוצה, אבל
שאלה מה המחיר?
בדיוק, כאילו
שאתה מוכן ליהנות מהטוב, אבל לספוג את הרע.
אני אתמול,
אני לא מוכן.
אני אתמול אני יכול להגיד לך, מהרגע שנזרקה האבוקה הראשונה, אני מבחינתי אמרתי את זה גם לזרין לפני, מבחינתי זה כאילו סרקו עם שבעה זרים על המגרש, מבחינתי אין שום ערך למשחק, כאילו לא מעניין אותי, כאילו גם אם יהיה פה 5-0 עכשיו היסטורי, לא מעניין אותי מה יהיה פה, כי אני יודע כבר שאני הולך לחטוף, ולצאת במינוס מהמשחק
הזה. אולי היו צריכים, אחרי המצב של דור פרץ באבוקה הראשונה, לסיים את המשחק.
לדעתי,
כן. כי זה כבר לא ספורטיבי, הוא יכל לתת גול הרי.
אני חושב שיש איזה
איגל פריד משך את זה הרבה יותר מדי, לדעתי.
תשמע, בסוף, עוד מעט ניגע גם במה אנחנו חושבים שאולי הפתרונות שצריכים להציע כדי לפתור את אם אפשר בכלל את הסיטואציה הנוראית הזאת, אבל השאלה אם אין באמת משהו, איזה נועל כזה, שאם משחק כאילו מופסק בגלל פירוטכניקה, לא צריך להוריד את השחקנים?
וששלושה אוהדים בבלומפילד נכנסים לתקוף שוער, לא צריך להפסיק את המשחק?
אתה רוצה שרגע נדבר על זה?
כן.
בוא נדבר על זה שנייה. אנחנו מדברים הרבה על סמי עופר, כי זה באמת החלון ראווה של הכדורגל הישראלי, אבל בוא נראה מה קרה בחצר האחורית, בליגה השנייה, במשחק בפרופיל הרבה יותר נמוך. אני לא מצליח להבין, אמר את זה אמבר הכי יפה. אתה יודע למה שאני אגיד, אמבר אמר. אם האוהדים האלה היו הולכים לשופט, המשחק היה ממשיך.
לא, כי הוא סיפר מה אמרו לו, יש עוד שתי דקות, אל תעשה עניין, יש עוד שתי דקות לסוף המחצית, בוא, במחצית השנייה אתה עובר לשער הרחוק, שאין שם את האוהדים, אתה מבין? אז הוא גם בנאיביות אולי, עכשיו אולי הוא מכה על חטא, שהוא לא פיצץ את המשחק.
הוא לא הבין את גודל האירוע.
כן, אתה יודע, עכשיו גם בתקנון, אם המשחק לא פוצץ באמצע, אין הפסד טכני או משהו כזה.
כן, כן, אתה צודק, זה התקנון.
אז אתה יודע, אז הוא יכל לרדת, והפועל תל אביב מפסידים הפסד טכני.
אני הבנתי שהפועל עדיין בסכנה של הפסד טכני וסגירה של ה...
או בהורדת נקודות, לא בטוח הפסד טכני, הורדת נקודות אולי.
כן.
אתה יודע, זה עצוב, ואתה יודע, הוא גם נהג באיפוק, כי הוא היה מוריד איזה לטמל לאוהד כזה צנום שנכנס, אבל הוא באמת נהג באיפוק.
הוא היה מקבל אדום.
כן.
זה התקנון, זה מה שקרה לזה
אבי. אתמול היה גדול שבהתחלה הוא שלף לטורג'מן את האדום, הוא מתבלבל. פריד שם היה גם ב...
גם טורג'מן, אתה יודע, שהוסיף שמן למדורה.
חד משמעית.
אתה יודע, הוא לא חכם גדול ולא טיפש קטן. הולך ומציס... ואז ברק בחר בעקבותיו חורג ממנהגו, כי ברק בחר הכי שקול והכי מאופק והכי תמיד בשליטה, יצא משליטה, אז זה כאילו נתן את החותם שזהו לא ממשיכים יותר.
זה לא הסיפור של המשחק הזה, אבל בוא, אנשים משווים לי את זה למסי חורג עם החולצה מול הקהל של ריאל ומליקסון, ובוא, צריך רגע לא להתעלם מהקונטקסט של האירוע הזה. אוקיי, אי אפשר להתעלם ממה שקרה לפני. אתה לא יכול לבוא ולחגוג מול קהל ובמשחק כזה, במשחק כזה טעון, ואחרי כל מה שקורה...
לא שזה מצדיק את הקהל, אבל יכלת להיות יותר חכם ויותר שקול.
לא שזה מצדיק, אבל זה חסר אחריות, ומה שברק בחר עשה, זה עוד יותר חסר אחריות, וגם הוא צריך להאנש, וכל מי שלקח חלק, ואוהד שפורץ ומנסה לפגוע באסנטה, שם...
אני אגב שמח שעצרו את האוהד, כי הסנטה רץ לכיוון האוהד הזה, אני לא יודע מה קורה לאוהד הזה.
לא, לא, הוא גם קרא למאבטח, אבל...
לא, אגב לגבי דור טורג'מן, מעבר לזה שזה טיפשות בהבנת הסיטואציה, זה גם טיפשות ברמת הלסכן את עצמך.
נכון.
תשמע, אתה שמת את עצמך במטווח. אתה מבין כאילו שהקהל שם איבד את זה מהדקה הראשונה, בוא, לכולם יש מצטים, לכולם יש דבר, מה אתה עושה?
יכול להיות שכשחקן אתה לא מבין. אם אני אבא של דור טורג'מן,
אני לוקח אותו, אני אומר, תגיד לי, אתה השתגעת? מה אתה רץ לשם בכלל? מה זה כזה? זה אפילו לא קשור לספורטיבי או לא ספורטיבי. אתה הכי טיפשי שראיתי. ולגבי ברק בחר, אני חושב שזה סימפטום בכמה לחץ הוא נמצא בעונה.
חד משמעית.
זה, אין מצב שאם עכשיו מכבי חיפה מקום ראשון, וברק בחר עוד הפעם מלך העולם, אז הוא עושה את הדבר הזה. הוא נשאר הרבה יותר שקול. הוא פשוט נמצא בכזה לחץ. שהוא פשוט איבד את דעתו.
ואני יכול להגיד לך שבדרגים הכי גבוהים במכבי חיפה לא ראו את זה בעין יפה בכלל.
מה זה בושה?
בכלל. אתה יודע, אני מן הסתם זה ברק בחר, אז יש לו את הנקודות זכות שלו, אתה יודע, הוא באמת דמות והכל, במכבי חיפה מאוד 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 לא אהבו את מה שראו ממנו.
צריך להגיד גם בסוף, התפייסו בחר ובחר ודור טורג'מן.
אתה יודע מה, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
לא, לא, אבל טוב יעשה ברק בחר, ואני גם מאמין שהוא יעשה את זה, יבוא יקנוס את עצמו, יתרום לאיזושהי עמותה, אם זה למטה החטופים, או לכל דבר כזה או אחר, יבוא, יתרום את הכסף הזה, וישמש דוגמה. צריך לעשות את זה, ואני מאמין גם שהוא יעשה את זה. זה לא אופייני לברק בחר, זה לא מתאים לו, הוא לא מאמן שעושה את הדברים האלו, הוא בדרך כלל באדם מאוד שקול, ואני מאמין שגם מכבי חיפה, גם מכבי חיפה תדאג שהמסר הזה יעבור גם ממנו.
עכשיו אתה יודע, בוא נתקדם לדבר הבא שצריך לדבר עליו. אני אתחיל את זה דווקא מהפועל באר שבע, כי ישבה אלונה ברקת אתמול, וראתה את המשחק.
וצייצה גם.
וצייצה. עכשיו, א', מה אני חושב על הציוץ? אני חושב שזה לא היה במקום. אני חושב שאלונה ברקת...
זה סוג, הייתה... סוג של לרקוד על אדם.
כן, הייתה צריכה להבין שהסיטואציה הזאת קצת יותר גדולה עכשיו ממאבק האליפות, בעיניי לפחות. בואו ניתן רגע לדברים להירגע, ואז נגיד, רגע, מה שהורידו לנו עכשיו תורידו ליריבות שלנו, חכי שנייה, חכי 10 דקות, אתם גם ככה מקום ראשון, ברור שמישהו פה הולך להיפגע. מי אני לא יודע, אבל אלונה, רגע, קצת יותר קלאס. דבר שני... מי בעצם השם פה? כי למה בעצם אלונה צייצה את העיניים האלה שמסתכלות? כי היא רוצה שלשתי הקבוצות יורידו נקודות.
זה עיניים של בוא נראה מה יהיה.
כן, לנו הורדתם נקודות יחד עם בני סכנין? אני רוצה שיורידו לשתי הקבוצות
נקודות. אז קודם כל, לפי התקנון, ניצחון טכני קורה בשלושה מקרים. פגיעה בנפש, אז פגעו בכיוף, פגע בו, אתה יודע, פיזית, למרות שכמו במקרה לוקאסן עם מכבי תל אביב, הוא יגיד שהוא לא נפגע. הוא מן הסתם מנסה לעזור. זריקת חפצים בין יציאים, שלא קרה, והתפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות.
איזה שטח אפור.
בדיוק, כן. ואז בסוף יש לך כאילו שתי אופציות להנישה, או 0-0 בלי נקודות, מה שקרה בין באר שבע לסכנין, או ניצחון טכני לטובת מכבי תל אביב מן הסתם. עכשיו, אתה יודע, זה עניין של תקנונים ובתי דין וכזה, אני לא חושב של מכבי תל אביב צריכה להיענש.
מכבי תל אביב חד משמעית לא צד בעניין ולא צריכה להיענש, ובדיוק בגלל זה, זה אחת הסיבות שיהיה פה כנראה ניצחון טכני למכבי תל אביב, הפסד טכני למכבי חיפה, כי המשחק הזה צריך להיות מוכרע איכשהו. אם המשחק הזה יוכרע ב-0-0 לא נקודות, זה ביזיון וזה עושה עוול עצום למכבי תל אביב, שבאמת לא עשתה פה שום דבר לא בסדר. עוד משמכבי תל אביב באו, היו אחלה, התנהגו כמו שצריך. אז המשחק הזה צריך להיות קודם כל ניצחון טכני למכבי תל אביב, לא לחדש אותו ולא נעליים ולא לקיים את המחזית השנייה, כמו שכבר שמעתי, ניצחון טכני למכבי תל אביב, ועל פי התקנון, הורדת נקודה למכבי חיפה, על משחק שלא הגיע לסיומו, בעקבות התפרעות אוהדים, על פי התקנון, הורדת נקודה בהרשעה הראשונה. אז גם הורדת נקודה, גם הפסד טכני, ככה בעצם, וכמובן שיהיו עוד כנסות, ויהיו עוד, אתה יודע, גם על הקטטה שהייתה שם אנשים יאנשו, אבל מבחינת מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ככה צריך להיגמר, חד משהו.
ניצחון טכני זה 3-0.
כן?
נכון? אז זה אבי רוצה 3. הוא לוקח את הכדור הביתה.
אבל באסה לדור טורג'מן, שכנראה ייקחו לו את הגול הזה.
אני אגיד לך משהו.
והסנטה מרוצה, ותלו לו את העצמי.
כמה בן מנספורד מקביסט, אתה יודע, הוא התראיין אתמול. אני אומר לך, הוא יותר מקביסט מהרבה מקביסטים שאני מכיר. אתה יודע, אתה מצפה מבן אדם, בעל תפקיד כל כך בכיר, במועדון כל כך בכיר בכדורגל הישראלי, שברעיון שאחרי אירוע כזה, ישתף בצערו על האירוע. אתה מבין מה אני מתכוון? שיגיד איזה מבאס שהכדורגל הישראלי, שהחלון הרעבה של הכדורגל הישראלי, שככה זה נראה. לא, הוא בא קודם כל להגיד שמכבי לא עשתה כלום. חבר'ה, אנחנו באנו לשחק כדורגל, זה הם.
ואח שלי, אף אחד לא בא אליך בדעות, הכל בסדר, כאילו, מהרגע שם...
זה היה הרעיון.
ואלף ואחד הודעות, ואלף ואחד פושים, ומסרים מתוך המון. חבר'ה, הכל בסדר, אף אחד לא מאשים אותכם.
כן, אז זה מה שעשה בן מנספורד אתמול.
כן, הם חוששים מעונש כמו בבאר שבע סכנין.
קודם כל, אנחנו נבטח את עצמנו אחרי זה. אני רוצה להגיד לך משהו על ה... בכלל התקנון הזה. אני חושב שהתקנון, שהמהפכה המשפטית הזאת שקרתה בהתאחדות הכדורגל בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות, כל השינוי של התקנון, ממעבר של עונשים קולקטיביים, סגירת יציאים ומשחקי רדיוס וכאלה, להורדת נקודות, אני חושב שזה כישלון אחד גדול. אני חושב שאתה רואה שאת האוהדים, את הפורעים האלה, זה לא מעניין אותם בכלל. לא מעניין אותם הורדת נקודות. הם מבחינתם השיגו את שלהם, עשו את הבלגן שלהם, ובסוף, תראה לי עוד ליגה אחת בעולם. כאילו, לאן אתם רוצים להגיע? שכל ה-14 קבוצות יהיה לאדם כוכבית, כאילו, ליד השם שלהם כוכבית, כאילו, איזה מין...
אז מה, לעזור
לרדיו סימיל? תקשיב, השינוי תקנון הזה, הוא נבע מפומפוזיות שאנשים שישבו באולפנים וצעקו, תורידו נקודות, תורידו נקודות.
אז בוא נלך הפוך, אז הנה הורידו נקודות, ומה קרה? לא שינו את התקנון, זה לא היה קורה? במידה ולא היו משנים את התקנון, והיה רדיוסים וכל זה, זה לא היה קורה?
יכול להיות שהשינוי הזה קרה עכשיו בשביל שהקהל יבין שבשלב הזה לפחות לדעתי עדיף עונשים של רדיוסים וסגירת יציאים, אני חושב שזה מה שיגרום לקהל השפוי, לרוב מוחלט של הקהל השפוי, שגם בא אתמול למשחק.
שנדפק מזה, מה?
כן, אבל למה נדפק אותו? כי הקהל רוצה לבוא, למשחק כדורגל, וברגע שימנעו ממנו לבוא למשחק כדורגל, לדעתי, הם כן יתהפכו על הקהל השפוי, על הקהל...
מה? איך אפשר? הם מפחדים מהם.
לא, אין, גם אתמול...
ובצדק אגב, הם לא צריכים לקחת את החוק לידיים. למה שאני אוהד נורמטיבי, שבא עם הילד שלי לאצטדיון, אני אצטרך ללכת לאיזה אוהד אולטרס ולהגיד לו, אחי, די.
לא, זה גם חלקם עבריינים. לא,
מי ידבר איתם בכלל?
ברור.
בסוף, המועדון צריך להרחיק את האנשים האלה.
כולם עבריינים, לא חלקם. אני מבין מה אתה מתכוון, הם עבריינים בלי קשר לזה שמועדי כדורגל עבריינים, אבל הם כולם עבריינים.
גם המשטרה צריכה פה להיכנס יותר ליציע, צריכה לשים סמויים בתוך היציע, לדאוג שהדברים האלה לא יקרו, להניש את האנשים האלה, אני לא אומר כלא, כי בוא, אנחנו יודעים איפה הרוחאים, אנחנו יודעים באיזה מערכת משפט הרוחאים, בוא לא נהיה מנותקים, להרחיק את האנשים האלה כל החיים.
קראתי אתמול ציוץ של גיא פלג,
להרחיק.
שהוא אמר, למה בכלל יש אישור להיות רעול פנים בתוך האצטדיון? אסור שיהיו רעולי פנים במגרש, אין דבר כזה לחסות פנים.
נכון.
עזוב אסור שיהיה בשום מקום להיות רעול פנים, אבל בטח לא באצטדיון כדורגל, אז הם מסתירים את עצמם, ואתה רוצה שנתקדם הלאה לפתרון או לעונשים, אני חושב שצריך לעשות משפט רעבה מהמשחק הזה, משפט רעבה, לתפוס את הפורעים, גם אם לא תופסים את כולם, לא חסר שם, אתה יודע, לא יודע כמה, 20 איש לקחו חלק בזה, 30 איש, לתפוס במצלמות, לחפש 3-4-5 משפט רעבה לכלא, ולא רק לכלא, אלא באופן מיידי, כי אצלנו תמיד מושכים את זה, והנושא מתקרר, עכשיו הנושא חם, לתפוס אותם, וכמובן, להניש בצורה חמורה ביותר, אבל לא פחות חשוב, עכשיו שזה טרי בצורה מיידית. זה בעיניי ההרתעה הכי גדולה.
אני גם רוצה להגיד משהו לארגונים האלה. אפרופו מה שגילי אמר, המועדונים האלה לא שלכם. אתם לא הבעלים של הקבוצות. אני חוויתי את זה בצורה הרבה יותר קטנה, כשעבדתי בבני יהודה, שועדי אולטרס כאילו היו מגיעים ורוצים שברק עכשיו יעשה את מה שאומרים, ברק אברמוב כמובן, ויוסי כהן, זה הגיע למצב, אגב, אחת הסיבות שעזבתי את הכדורגל הישראלי, אני אספר את זה עכשיו, מעבר לעובדה שהייתי מפחד לצאת מהאצטדיון לאוטו, שסיפרתי לכם, זה שפעם אחת היינו באימון, בשכונת התקווה, ופתאום הגיעו איזה 6 אוהדים.
רעולי פנים.
חלקם, תצחק, חלקם, עכשיו זה ילדים מפגרים, הנה, אני אומר את זה, אתם ילדים מפגרים, לא אכפת לי מה תעשו. והרביצו, תקפו את ברק לוי, שהיה אז שוער שני בבני יהודה, פיזית, מכות. עכשיו, למזלנו, הוא חיית אדם. הוא לא נעים לי להגיד מה הוא עשה להם. אבל זה, כשבאים אליך למקום עבודה ומרביצים פיזית, אז כאילו, מי אתם בכלל? אתם לא, אל תבואו למגרשים, לא רוצים אתכם. המועדונים לא רוצים אתכם, הנה אני אגלה לכם, המועדונים לא שלכם, הם גם לא רוצים אתכם, לא הקהל השפוי, לא הבעלים, הנה אני אגלה לכם משהו, גם השחקנים לא רוצים, הם בעיקר מפחדים ממכם.
לא, אתה יודע מה מצחיק בארגונים האלה הרבה פעמים, כשהייתי שחקן, אתה נפגש איתם, עכשיו אתה רגיל שאתה שחקן, אתה מקבל את האהדה, את ההרצה, פתאום אתה נפגש עם ארגוני אולטרס, יש להם איזו ציפייה או דרישה, שתינק בהם כאילו הם השחקנים. אתה צריך לכבד אותם, אתה צריך להריץ אותם. מה קרה לך, זה ראש הארגון? באים איזה כמה אוהדים זוטרים? מה קרה לך, לך תלחץ לו את היד, זה ראש הארגון, תגיד, זה אמיתי? אני אומר לך שהייתי בכמה חוויות כאלה, נביא לפה את שכתר עכשיו, אתה תבכה מצחוק את החיקוי שהוא עושה להם. זה לא נורמלי, נו, אתה יודע, זה עולם הפוך.
כן, אז זו הכבוד שהדמויות האלה מקבלות בכדורגל שלנו, אבל צריך להגיד גם על התקנון, הקבוצות חתמו עליו. אוקיי, הקבוצות רצו את השינוי הזה, והקבוצות כרגע לדעתי אוכלות אותה על הדבר הזה.
אני עדיין חושב שזה מה שצריך להיות. אני לא חושב שרדיוסים, הם פתרון. למה עכשיו מכבי חיפה...
תראי תקדים בעולם.
למה למכבי חיפה...
ראית שזה לא פותר, גם אז לא פתר.
מכבי חיפה אתמול 29,000 איש שרקו בוז לאותם אוהדים.
נכון.
למה שהם, ששילמו ממיטב כספם, וזה האירוע התרבותי שלהם, לא יוכלו להגיע לאירוע? למה?
אני לא אומר הם, אבל תנסה באמת, תנסה לאתר
את... אז אם אני מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע מה אני עושה? נו. אם אני מכבי חיפה, אם אני אנקלה, אין יציאה צפוני עד סוף העונה. מחזיר לכולכם את הכסף, אל תבואו למגרש. יש לכם מנויים? קחו את הכסף, מה נשאר ביחסי? מה נשאר? אל תבואו.
אבל אתה מבין שאתה עדיין מעניש, אתה עדיין מעניש חפים
אבל מפשע. שם יש את רוב האנשים,
נכון.
שאשמים. למה שאני אעניש את כל האצטדיון?
לא אומר את כל האצטדיון, אני לא אומר את הסמיסחים ריקים.
אני עדיין נפגע במישהו. אני יודע, יש שם גם כמה אוהדים מאוד שפויים למכבי חיפה שיושבים ביציע הצפוני, כי הם אוהבים לעודד. נכון, הם אוהבים להיות חלק מהגרעין המעודד. הם לא עבריינים. אבל שם לצערי נמצא הרוב העברייני של אוהדי הכדורגל של מכבי חיפה, ושלא יגיעו לאצטדיון, קחו את הכסף. לא צריך את הכסף שלכם.
גם ראית אותו אתמול שמצלמים אותו כל הזמן, את ינקלה, המצלמה הולכת אליו, אתה יודע, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מתכווץ, מתבייש, ושינו להדובר איזה חלפון, ואתה יודע, ממש רחמים על הבן אדם שעושה כל כך הרבה, הקים אימפריה, לא יודע, הקים, אבל עשה ממכבי חיפה אימפריה, וזה לא נעים לראות את הבן אדם, אתה יודע, זה ממש מבאס, ואתה מרגיש שזה לא בשליטה, מה הוא יכול לעשות? מבאס, אמרנו.
מה, ננסה לדבר קצת כדורגל?
בוא נחלץ משהו.
שוב, לא דיברנו הרבה על מה שקרה בבלומפילד, אבל אגב, אם אני רוצה לסגור את העניין הזה, אני חושב שהפועל תל אביב צריכה להפסיד טכני. אמיתי, זה צריך להיות העונש. לא אכפת לי מה כתוב בתקנון.
זה העניין.
לא אכפת לי, יש דברים שהם מעבר. אתה יודע, גם כשכתוב את התקנון, אז מדברים על התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות, או איך שתקרא לזה, אין סעיף שאומר מה קורה אם אוהד נכנס ותוקף שחקן.
כן.
שיהיה סעיף כזה ספציפי, שידברו איתי על התקנון. כרגע זה צריך להיות העונש. אגב, אם אני, אליניב ברדה, שהוא עשה כזאת קריירה באירופה, וראה איך צריך להתנהל, אני אישית בעצמי לא ממשיך את המשחק.
כן, אז הוא בא מהאינטרס שלו,
הוא
שכנע אותו.
אני לא בא אליו בטענות. אני הייתי מצפה שדמויות כמו ברק בחר, כמו אליניב ברדה, בערב כמו שחווינו אתמול, שאם אין מישהו אחר מבוגר אחראי, שהם יהיו המבוגרים האחראים. אם אני אליניב ברדה, אני אומר, חבר'ה, תקשיבו, אין ערך למשחק. אין ערך, אני רוצה לעלות ליגה, אני רוצה להיות הווינר הכי גדול שיש, כי אני הווינר הכי גדול שיש, אבל זה יותר חשוב. יש לי ילדים שרואים את המשחק הזה, ובעיניי מה שאני אעביר לילדים שלי, ומה שאני אעביר לדור היותר צעיר של אוהדי הכדורגל, זה שאני לא נותן יד לדברים האלה. ואם אני הפועל תל אביב, אם אני הבעלים האלה האמריקאים, שהם כמו מיץ' גולדר, אנחנו רואים מה מיץ' גולדר עושה כשקורה משהו לא לעניין, נכון? הוא חותך. אם אני הבעלים של הפועל תל אביב, הספרות, סבבה, אני לא רוצה את הניצחון הזה בכלל. לא רוצה את הניצחון.
לא שווה כלום.
איזה משמעות יש לניצחון הזה? מי זוכר אותו בכלל? מי זה מעניין?
וגם שם, שאפילו יותר קל למצוא את העבריינים מאשר בסמי עופר אתמול, לתפוס את השלושה האלה.
הם ירדו עם הפנים.
מה זה לתפוס, כאילו?
הם עדיין, הם בבית עכשיו. עכשיו הם בבית.
זאת השאלה, איפה הם עכשיו?
זה עזוי.
הם בבית. אתה חושב שבאנגליה אוהד יכול לרדת למגרש, לתקוף שחקן ויחזירו אותם ליציע? הם כאילו המשיכו לראות המשחק.
איפה המשטרה? איפה חברת אבטחה?
הם לא קיבלו מעצר בית אפילו?
איזה מעצר?
לא, אני הבנתי שהגיעו אליהם. אני הבנתי שכן
המשטרה... אולי היום, אחר.
הבנתי שהמשטרה כן הגיעה אליהם באותו ערב.
אולי בזכות מה שקרה בסמי עופר, אתה יודע, אנשים באו, רגע, נראה לי צריך לעשות פה משהו שלא יבואו עליהם.
כן, סעסע אליו הביתה לפני שיגידו ששחררנו אותו.
לפני שהפוקוס ירד משם.
לכו תביאו אותם.
טוב, נעשה איזה קאט, מתבאסים, אבל ננסה, אתה יודע, לדבר קצת כדורגל. רצינו לדבר על מכבי נתניה, נגיד רק שהיא ניצחה את הפועל חדרה, והיא פלייאוף עליון, ויוסי אבוקסיס מדהים, ומה שקורה במכבי נתניה מדהים, המשחק היה לא גדול של מכבי נתניה.
משחק חלש מאוד.
אבל אנחנו כן נסכם את המחזור.
אני אתן מילה על חדרה, שנראו לי קצת יותר טוב. 4-3-3 פתאום, שלושה שחקני התקפה, הביאו את קורטס הזה, עזר החדש. נראו לי פתאום שיש להם יותר סיכוי לייצר משהו ולעשות נקודות.
כן, גם בגלל החולצה של מכבי נתניה, אני חושב, אבל כן, כן היה שם איזשהו שינוי.
הביאו איזה זר גיאורגי באמצע.
אוסיק משווילי.
כן, איזה זר גיאורגי שם שמתרוצץ. מרחוק לפני שזיהיתי, זה היה נראה לי איזה אחד מהאחים גלאזר. או איזה גל קולני, מי שמכיר מהלאומית. אז היה נראה לי כזה עד שהבנתי שזה זר חדש, אבל פתאום נראו לי בסדר. לא ליגה לאומית כבר.
תשמע, אבל שבע נקודות מהקו האדום, שבע נקודות בתחתית זה המון.
לא, על זה אין ויכוח.
זה המון, ואני חושב ש...
זה יותר מחצי ממה שהשיגה כל העונה.
זהו, זה באמת יצטרך להיות נס כדי שנראה את הרומן של הפועל חדרה עם ליגת העל נמשך.
אוקיי.
מכבי נתניה, מכבי נתניה, מה נגיד, עבודה מדהימה, עושה בוקסיס שישה ניצחונות משמונה משחקים.
כן,
מטורף, כן.
אין מה להגיד. עבודה מדהימה, לדעתי הוא גם יהיה בפלי אוף.
אני גם חושב. האמת לא רוצה, לא יודע, זה אוהם או ריינה, גם ריינה קבוצה טובה. עכשיו אתה צריך להכריע. הנה, תראה איזה כיף, הנה אנחנו מדברים כדורגל. הרכב המחזור. עכשיו אני אשתף עוד הפעם בתחושות שלי, כי מן הסתם, מאתמול אנחנו לא ניקח אף אחד, אי אפשר להתייחס למחצית הראשונה שראינו שם בצורה מקצועית, כמה שגילי רצה. אז זה משאיר אותנו בעצם בלי שתיים מהקבוצות שבדרך כלל אנחנו בוחרים מהם את רוב שחקני ההרכב שלנו. היה מאוד קשה, כי בלי קשר היה מחזור, מה?
כן, היה מחזור
בלי גולים, בלי כדורגל, לא מחזור שנזכור אותו מהעונה הזאת, אז היה לי מאוד קשה לבחור הרכב. אסף צור, שחילץ לקריית שמונה נקודה לבד, מול בני ריינה, מורוזוב, ועיקר על הבישול, וגם כי סוף סוף הוא משחק בעמדה שהוא צריך לשחק בה. ליובי סבליאביץ', כי מגיע לו מדי
פעם. כי אני היחיד שיודע להגיד את זה כמו שצריך.
נכון, בול, תודה רבה.
אצלנו בוואן גם כותבים את זה כל פעם אחרי.
ליובי סבליאביץ', דיברתי איתו. גיל כהן, כי הוא אף פעם לא היה אצלי בהרכב המחזור. רותם קלר, כי הוא צריך להיות בנבחרת ישראל.
וואו, אהבתי.
לא, זה גילי כאילו דוחף אותו פה, אני עוזר לו.
דוחף אותו פה, בא לי להתרס. כן, אני הסוכן שלו.
לא, צוחק, צוחק. גם היה לו משחק מזעזע נגד מכבי תל אביב מחזור קודם, אז הוא היה טוב. בתוך מכבי נתניה הוא היה מהטובים. ונטורה, כי אי אפשר.
שהוא מעל הרמה.
תשאיר שם פשוט, תתחיל מסביב.
זה כמו מיגל ויטור, שאני כל פעם מתלבט אם נשים אותו כל מחזור, אז כאילו, ונטורה, תשמע, זה משהו.
אני חייב להגיד, אני באמת, אני חושב שמאז דרק בואטנג לא ראיתי פה קשר אחורי ברמה הזאת. לדעתי, הוא יותר טוב מאוגו, הוא בטח יותר טוב מאוגו עם הכדור.
כן.
הוא מחלץ לו פחות טוב, מיקום שלו מדהים, היציאה שלו קדימה מדהים, פשוט משחק.
שחקן מפחיד, באמת.
השחקן הכי טוב בליגה אחרי קנגווה, כאילו, יחד עם קנגווה בעיניי. שחקן הכי טוב בליגה.
לא תלוש. סדריק דון, כי הוא אצל זיו אריה משחק בשלישייה באמצע. חמודי קנן, כי הוא בישל, למרות שהוא משחק יותר התקפה, אני שמתי אותו בשלישייה באמצע. אצילי, גנח, ועד שבילנקי מפקיע, מה אני לשים אותו?
אז יש לנו הרבה דברים משותפים.
כן, אוקיי.
אסף צור בשער, כמובן, לא הייתה תחרות.
בוא'נה, מיגל סילבה לא...
לקח את העצירה של אבואב. העצירה של אבואב. אסף צור לקח שניים כאלה.
חוץ מזה לא היה לו עוד כלום, אבל.
בדיוק.
הצלה מדהימה.
זה הייתה התלבטות, אגב.
כן, אז אורי דן, לקחת את גיל כהן, לקחתי את אורי דן. ואת קוליקוב מקריית שמונה.
נשמע לך ואלוהים הסתכלתי עליו.
שפתח אולי פעם ראשונה או שנייה עונה, במקום חפשי בקריית שמונה, שחקן צעיר שמושל מנתניה. מורוזוב מגן ימני, היה לא רע. מגן שמאלי, התלבטתי, תראו, שמתי קו. או רותם קלר או אורן ביטון מהפועל חיפה. נלך עם אורן ביטון.
נלך עם אורן ביטון, כי אשתו היא פרה אותי במשחק של נתניה.
נכון, היא מאפרת אצלנו בזערוץ. אז אורן ביטון.
הכינה עוגיות, חבל לך על הזמן.
מקצועים
על העוגיות. תקשיב טוב על העוגיות של אשתו של אורן ביטון, אורן ביטון ברכב המחזור.
כן, לא, הוא עשה משחק טוב. ונטורה, כמובן אמרנו, מעל הרמה, סדריק דון. מקסים פלקוצ'נקו, אני אשים אותו בשלישייה.
טוב.
גנח בשמאל, משחק מצוין, בעיקר מחצית שנייה, שמה, הוא עובד, הוא עובד, הוא אינטנסיבי, הוא נותן את הנשמה, ממש, הוא נותן את הנשמה, לא במקרה התכווץ לו השריר בסוף, הוא נתן את כל כולו, הלוואי עליי, ורגס בצד ימין שמתי, ובילנקי, כי סוף סוף הוא הבקיע.
נכון. אלון תורג'מן. חבר'ה,
נכון, הוא גם היה בהתלבטות.
בשקט, בשקט.
אז יש לו, יש לו,
שמונה שערים.
הוא בסיכום מחזור, אל תדאג. אני מחלק, אני מחלק עוגיות. תופינים לכולם, תופינים לכולם.
דיברתם, הבנתי.
לא, לא, הוא לא יודע, אנחנו לא מטעמים.
לא, דיברתם עליו לפני זה.
לא, 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 אני תכף הולך לדבר עליו. תופינים. שער המחזור, אלון תורג'מן. א', סיומת גדולה. בעיניי סיומת גדולה, כשאתה בא לקרוב ומסיים לרשת הגבוהה לקרוב, לא קל כמו שזה מרגיש, גם המהלך היה בסדר, אבל בעיקר החשיבות. החשיבות של השער הזה היא מאוד מאוד גדולה, ניצחון של 1-0 קטן כזה, במשחק מתוח, בטח אחרי מה שראינו, שקרה אתמול בסמי אופר, אתה יודע, יכול להיות שהניצחון הזה בכלל יהיה משמעותי, פתאום בית הדין והחליט לדפוק את מכבי תל אביב, זה יהיה עוד יותר משמעותי.
גם בו, לא היה לך יותר מדי יצא של גולים ממה לבחור, כן?
תודה רבה, בעיקר זה אגב.
למה, הצילי עם היד.
כן, הצילי עם היד, שגם לא דיברנו על זה, שבעיניי היה צריך לפסול את השער הזה, אבל אני אלך על השער של אברן,
בליגה לאומית,
כן, באצטדיון בבת ים. איפה הוא עכשיו? באקו. באקו נגד כפר קאסם זה היה לדעתי, נתן גול מדונם.
גם מה מצחיק, שזה לא היה קשתית כזאת, הוא פשוט בעט פצצה מהחצי.
עדיין שוער צריך לקחת את זה, עם כל הכבוד, מ-40 מטר, אבל...
מה זה ליגה לאומית ושוערים לא... וליגה לאומית לא הולך ביחד.
נכון.
אני רוצה להגיד אבל משהו על באר שבע, כי לא הייתי בו בפרק קודם שדיברתם עליהם. תשימו לב כמה הכוח של באר שבע השנה בעיניי, אחד הכוחות של באר שבע השנה, זה האנדרדוגיות הזאת של השחקנים בסגל. זאת אומרת, שים לב מי השחקנים שמקרבים בהפועל באר שבע. אלון תורג'מן, שאף אחד לא חשב שהוא לדעתי מתאים לרמות האלה בכלל, בטח לא בשלב הזה של הקריירה שלו. אליאל פרץ, שחקן שלא נספר במכבי תל אביב, שחקן שכאילו, היה שחקן שקבוצות מרכז טבלה. גיא מזרחי, מגן מחליף במכבי נתניה. אור בלוריאן, בלם שירד ליגה בהפועל תל אביב.
בלטקסה ודן ביטון שנפלטו במכבי תל אביב.
ומה אני בא להגיד לך פה? אתה יודע, הרבה פעמים מדברים, נגיד, על מכבי חיפה, על הקטע של הבניית סגל, ובושה וחרפה, ואיך בנו את הסגל הזה, והשחקנים, ושחקנים שלא מתאים למכבי חיפה. אם היית מדבר בתחילת העונה, ואנשים גם דיברו על זה בתחילת העונה, הם אומרים שהסגל של הפועל באר שבע בושה וחרפה. אבל מי עשה את הסגל הזה, ומי הפך את השחקנים האלה תוך כדי העונה לשמות? רן קוז'וק, כשאתה רואה מאמן כדורגל, שבא ומשפר קבוצה, ואתה יודע, אני תמיד מתחבר למאמנים האלה, וקוז'וק הוא כזה גם, מה שאני שומע, המאמנים של הטרנינג ולא המאמני חליפות. מאמן שטח, מאמן שיורד לדשא.
אבל דופק הופעות במשחקים.
לא, במשחקים שכולם ידפקו הופעות.
דופק הופעות.
אני בעד. אבל אני אומר, במנטליות, אתה רואה מאמן שמשפר שחקנים, שמוציא 100% מכל שחקן, לא משנה גם אם שחקן שיעלה עכשיו לחמש דקות אחרונות. ואתה רואה את זה בהפועל באר שבע, ואתה רואה שכל הדבר הזה... זה הגדול שלם
גדול מסך על הקו. אגב, אני אסנגר עליך שאמרת על הסגל של באר שבע, זה היה לפני שקנגו ומקורה הגיעו.
נכון.
שזה כל ההבדל, אחי, זה כל ההבדל.
לא, זה הבדל
גדול. ואגב, קוז'וך, ואני אמרתי את זה במשחק בפרק הקודם, זה לא רק בהפועל באר שבע. אם אתה תסתכל על מכבי פתח תקווה של השנה, לעומת מכבי פתח תקווה של שנה שעברה, זאת לא אותה קבוצה, למרות שזאת כמעט אותה קבוצה.
נכון, אבל גם אני כשראיתי את הפועל באר שבע בתחילת העונה, אם זה גם במשחק האירופאיות נגד מכבי חיפה, בגביע הטוטו שם, הפסידו 3-0, וגם כשהם הודחו מאירופה, שהם הובילו שם 2-0, על הקבוצה הצ'כית, והפסידו 4-2 בסוף, אני ראיתי קבוצה שיחקה כדורגל מדהים. ראיתי קבוצה שיחקה כדורגל, ומשהו לא מתחבר לה, משהו שם לא היה עד הסוף, ונטורה וקנגווה. ראית שהקבוצה כן משחקת כדורגל, כן יודעת מה לעשות עם הכדור, בלי הכדור, וזה פשוט...
לא, מאמן על. מאמן על רן קוז'וך, הלוואי וימשיך ככה וישתפר כל הזמן.
כן, שמעתי את איתב לוזון במכבי פתח תקווה, מדבר על זה שהוא המאמן הכי טוב שהם ראו בחיים שלהם, כאילו במכבי פתח תקווה. כך הוא אמר עליו.
איתב לוזון או תמיר לוזון?
לא, תמיר...
תמיר זה המאמן של מכבי פתח תקווה.
תמיר לוזון.
לא, איתב לוזון כבר לא קשור למכבי.
איתב לוזון כבר לא קשור.
זה אח שלו.
כן,
אז תמיר. זה מי שפעם היה מאמן של מכבי.
נכון, נכון. תמיר לוזון, שהוא אמר שהוא המאמן, שקושוק המאמן הכי טוב שהוא ראה בחיים שלו, אז באמת, אלונה כאילו שיחקה אותה בבחירות, ממש מזכיר את הקטע של אז שהיא הלכה על...
אמרתי את זה בפרק
על בחר.
אתה לא שומע את הפרקים שלנו, גיל, אני מאוד מורסב.
יש כאלה, אל תדאג.
אני צוחק. יש לנו לבחור מצטיין. בחרתי גם את ונטורה, רק כי גיליתי אתמול שיש לו כינוי. אתה יודע מה, הכינוי של לוקאס ונטורה, הרי לכל ה... הוא ברזילאי, נכון? מה הוא?
הוא ברזילאי.
לברזילאים יש כינויים, נכון? יש להם... אני לא יודע מה זה אומר, ואני כועס על עצמי שלא בדקתי, אני אבדוק. הכינוי שלו זה נונוקה.
נונוקה.
נונוקה. בוא נבדוק מה זה נונוקה רגע בפורטוגזית. בטוח יש לזה משהו. אתה רוצה בינתיים להודות לו? כי אנחנו...
רגע, בוא נעשה איתו את פינת הווינר.
רגע, נכון. מצטיין, מצטיין קטן שלי, עומר אצילי, משחק שלישי ברציפות, 3 נקודות, שחקן של מספרים, שחקן של מאני טיים, וצריך להגיד על אצילי, תשמע, זה פשוט מדהים התופעה הזאת. שים אותו בקבוצה, ליגה ראשונה, לקבוצה מקום ראשון באנדורה, דורסת את הליגה, לא, 0 גולים, 0 בישולים. אבל שים אותו בביתר ירושלים, עכשיו שים אותו במכבי חיפה, קורע את הליגה. כאילו, הכישלון שלו בחול, לדעתי אין לזה שום קשר מקצועי.
יש לזה... כן, גילי אמר, זה מנטלי,
מה? זה אך ורק מנטלי, לא יודע, זה שפה, זה חברתי, זה המרחק מהבית, זה כנראה הכל ביחד, אני לא יודע. אבל שחקן ליגה, הכי טוב שהיה פה בשנים האחרונות.
אגב, מצאתי מה זה אומר. וזה לא נונוקה, זה נונוצ'ה.
נונוצ'ה.
צהריים.
אולי הוא אוהב שנאצים כמוני.
אולי נתחיל לקרוא לך גם נונוצ'ה.
פינת הווינר.
תראה, אפילו מרקרתי, כדי לראות איפה כל אחת נמצאת, כי זה מחזור אחרון בליגת האלופות. גיל, תעזור לנו, איך אתה באיזה?
כן, גיל חזק, גיל חזק.
בסיכויים, למרות שהמשחקים הם, תכף אני אסביר לך מה קורה שם.
שולט, שולט.
אז יש לנו ברצלונה מול אטלנטה. ברצלונה, כל משחק שלה זה טירוף מוחלט. אז ברצלונה מקום שני עם 18 נקודות, אטלנטה מקום שביעי, זה שתי קבוצות. ברצלונה בטוח תהיה בשמינייה הראשונה. אטלנטה יודעת שניצחון יבטיח לה גם מקום בשמינייה הראשונה, שזה מקום אוטומטית ברבע גמר, בשמינית, איך זה עובד?
לא, בשמינית, 1-8 זה בשמינית.
אז מקום אוטומטי בשמינית זה חשוב, המשחק במונז'ויק, נראה לי ברצלונה, לא? היחסים, גיל, אתה רוצה להכיר?
ברצלונה 1.65, טקו 4, אטלנטה 3.80.
ברסה השנה קבוצה במניה דיפרסיה, מה שנקרא. אתה לא, אתה לא, אתה לא יודע מה תקבל, יכול להיות שתקבל שביעה, יכול להיות פתאום שתקבל הפסד ביתי, אבל אטלנטה קבוצה מדהימה. זה... אבל אני דיין הולך עם ברצלונה. אני לדעתי ברצלונה תזכה בצ'מפיונס השנה, דרך אגב. ברצלונה הולך לה מאוד במשחקים נגד הקבוצות הגדולות, שיש לה שטח, שיש לה שטח לעשות את הדברים שלה. עושים שם דברים מדהימים, דעתי ברסה.
אני הולך על היחס הזה של הארבע. תשמע, קודם כל, אטלנטה אדירה.
לא, יחס שווה.
אנשים לא להתבלבל, מי שלא עוקב אחרי הליגה האיטלקית, אטלנטה זה לא...
קבוצה מדהימה.
אטלנטה זאת קבוצה. משחק הבא, פז ואיינדובן מול מישהו אולי באמת, לדעתי, תיקח את ליגת האלופות, ליברפול, המושלמת היחידה במפעל, 7 ניצחונות, מאזן שערים, 15-2. 15-2 בליגת האלופות, גיל. הם ספגו 2 שערים ב7 משחקים בליגה הכי טובה בעולם.
הקבוצה הטובה בעולם, נכון.
ליברפול היא מכונה, אז היא מתארחת באיינדובן. איינדובן, איפה היא נמצאת? פה, מקום 19. תשמע, זה הכל צפוף עם 11 נקודות, שכאילו נגיד, מנצ'סטר סיטי, שהיא מחוץ כרגע לטירוף הזה, עם 8 נקודות. אז גם פייס ואיינדובן, למרות שיש הרבה קבוצות, היא תהיה בפלייאוף.
אז אני דווקא אומר שאיינדובן לא מפסידים את המשחק הזה. טקו.
יכול להיות.
אני אגיד את היחסים, איינדובן 2.80.
כן.
נחזור שזה בפיליפס ארנה, 3.5 על טקו ו-2.15 על ליברפול.
ליברפול הבטיחה את המקום הראשון, לא? הבטיחה כבר את המקום.
הבטיחה, כן.
לכן אני הולך על טקו.
לא, לא הבטיחה, איפה שערים של ברצלונה יותר טוב. כי ברצלונה כבשה 26 שערים. זה משהו כאילו... פלוס 15
וליברפול פלוס 13. אז אני הולך על טקו, טקו יבטיח להם את המקום הראשון.
יכול להיות, טקו.
טקו? כן, טקו יבטיח למקום הראשון. משחק אחרון, ארסנל מהמקום השלישי מול ג'ירונה.
בספרד.
בספרד, נכון, ג'ירונה מארחת. ג'ירונה רק עם 3 נקודות, עם ניצחון 1, 6 הפסדים. ארסנל, תהיה בשמינייה הראשונה, צריך לקרות משהו קיצוני.
ג'ירון 4.80.
אני הולך על טקו, לא אכפת לי מה
היחסים. טקו 3.90, גם שווה, וארסנל 1.55.
אני הולך על הטקו, למרות שג'ירון הקטסטרופה גם בליג, נכון?
כן, אני גם על ארסנל הולך.
לא, מה זה קטסטרופה? עונה פחות טובה מהעונה ש...
זה בטוח.
כן.
אבל לא קטסטרופה, מקום...
אוקיי, זאת הייתה פינת הניחושים והמיחושים שלנו.
נכון.
מה, יש לנו עוד נותני חסות, בוא נתפור את זה כבר.
מה זה?
את הטיסה, ארנה טיקטס, נכון?
כן.
מה, כמה מקומות נשארו?
בודדים. כרטיס או שניים.
משהו, אז היה. אתה מכיר את הטיסה שלנו למדריד?
כן, הם טסים עם חברים, לא? הם לוקחים חברים לטוס.
כן, אנחנו מגלה במהלך הטיסה אם הם חברים. אני מקווה שלא אולטרס קנו, אתה יודע, שלא יתנקמו בנו על כל הפרק הזה, זה אולטרס מכבי חיפה כזה. אז כן, אז אנחנו טסים מה-13 במרץ או ה-17? 13 במרץ עד ה-17 במרץ, תופסים אתלטיקו מדריד ברצלונה, במטרופוליטאנו.
וואו.
ונקליט שם פרק, יחד עם עמרי קנדה כמובן, ועוד כמה חבר'ה מעולין שטסים איתנו כדי להפיק לנו את הפרק הזה.
טרמפיסטים עלינו, בקיצור.
ומי שטס איתנו יהיה כאילו קהל בפרק.
כן.
אז יהיה מגניב.
חזק מאוד.
אגב, קנדה, אין לו בעיה שתצטרפו אליו לארוחת בוקר כל פעם, אם אתם רוצים. אגב, לגיל יש נץ, אתם צריכים להכיר את הלוז של גיל. בסדר? תראו שיש נץ גם במדריד.
תגיד להם גילי, הם לא יודעים. גילי,
נכון. וזהו.
בסדר.
אז אני עוד לך מאוד, גיל. גיל פה, גיל נשאר, גיל.
איש כדורגל, תמיד כיף לדבר איתך.
היה לי כיף.
תודה
רבה. עכשיו אתה תצא, וכשאתה יוצא, תן כיף למי שיחליף אותך. וכשהוא יחליף אותך, אנחנו נציג אותך.
לספר, לא לספר.
לא, תכף זה יקרה.
כמו שכבר רואים בתיאור של הפרק.
לא, תודה רבה, גיל.
תודה.
תודה.
ביי, ביי.
אתה יכול לצאת. אתה רגיש חופשי, זה פרי סטייל פה.
יאללה,
חבר'ה,
ביי, ביי, ליטור.
טוב, אז אנחנו עכשיו... שלום לך. תכף הוא ייכנס לפריים ואתם תבינו עם מי אנחנו מדברים. אז החלק השני של הפרק יוקדש, א', לאיש כדורגל ממש טוב, ולבן אדם שאני אגיד על עצמי, אני רוצה להגיד גם אותה, אולי תצטרף אליי, שאני מאוד מאוד אוהב. אלי לוי, מה קורה?
טוב, טוב.
איך אתה?
אני בסדר.
כיף שהגעת קודם כל.
תודה.
אז אלי לוי, איתנו, מי שסיים את תפקידו בממסע מחשדוד לפני שבוע בערך, נכון?
כן. קצת
יותר, משהו כזה.
בדיוק שבוע.
אתה יודע מה, לפני שאני אשאל אותך עליך ונתחיל את הרעיון, מה התחושות שלך אחרי אתמול קצת על הכדורגל? אתה יודע, אי אפשר להתעלם ממה שקרה אתמול, גם בבלומפילד, גם בסמי אופר.
לא כיף לשבת בבית ולראות את הדברים האלה. קודם ראיתי בלומפילד, אחרי זה סמי אופר. אתה יודע, אני מאמין שיהיה לזה השלכות קשות, זה לא אמור להתנהל ככה.
כן. מה אפשר לומר?
לא, לא, אני...
כולם מבואסים מזה.
אני גם יודע שהוא מכיר את אמבר ברמה האישית, אני... איכשהו יש שם...
אמבר משפחה של יובל נעים.
נכון.
כן,
כן. דן רומן היה פה לפני, לא יודע, חודש בערך, חודשיים. שאלתי אותו את אותה שאלה, יש לך איזו הקלה?
לא.
לא?
אני אספר לך משהו. שאל אותי ג'קי, שאחרי שדיברנו ופיטר אותי, אמר לי, אני מרגיש שיש לך איזה הקלה. לא הייתה לי הקלה, ואמרתי לו, אם היית רואה את ה-SMS'ים שלי אחרי המשחק עם השחקנים, עם חלק מהשחקנים, אז היית מבין שאין לי הקלה. אבל ברגע שהוא היה שלם עם זה, ופעם הוא אמר לי משפט, שאם אני חושב משהו, אל תנסה לשכנע אותי, אני לא אשתנה.
ג'קי אמר לך את זה.
כן, אמר את זה, ואתה יודע, היה לנו יחסים מורכבים.
לפעמים כאילו בעלים באים לפטר מאמן לראות את התגובה שלו, אולי עושים לו טסט כאילו?
לא יודע.
לא, לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי, בטח במערכת יחסים שהייתה לנו, אבל הוא במקרה שאל את אותה שאלה כמוך, שהוא אמר לי את מה שהוא אמר לי, אמרתי לו, ג'קי, אם זה מה שאתה מחליט.
לא, כי אני מהצד רואה מאמנים, אפילו ברק בחר הגדול במכבי חיפה, אני אומר, אסיר לחץ כזה גדול, אתה יודע, אוהדים, תקשורת, בעלים, שלפעמים פותרים אותך מהעול הזה, כאילו, הלחץ של התחתית ותוצאות וזה, וכאילו אתה אומר, יאללה, עכשיו יש לי זמן כזה להירגע, להוריד פרופיל, לצאת מכל מהזום הזה שיש עליי.
אחרי שנה שעברה, העונה הזו שעברנו, אז נראה לי שלחץ כבר לא יכול להשפיע עליי, אני גם חושב שבסוף זה מה ששידרתי, וזה מה שקיבלתי גם מהקבוצה שנשארנו בליגה, ומי שבתחום הזה ויש לו קושי, או לפעמים הלחץ מכריע אותו, אז יהיה לו קשה להיות פה, אני אוהב את זה.
אני מנסה לחזור למה שאמרת, כי ג'קי אמר לך משפט שבעצם די נעל את השיחה. השאלה אם לא היה איזה ניסיון מצדך לבוא ולהגיד לו, תשמע, ג'קי, הרי בסוף השיחה אני מניח שהיא התנהלה גם בצורה חברית. אני לא חושב שזה היה, אין ביניכם עכשיו, אני מניח איזה נתק. זה לא שתראה אותו עכשיו ברחוב ולא תגידו שלום. לא באת ואמרת לו, ג'קי, תשמע, הראיתי לך שנה שעברה שאני יכול. תן לי.
אתה יודע, היו לנו שיחות טובות ושיחות קשות. תמיד הן היו ענייניות ומכבדות. היו שיחות שהרגשת שזה יכול להיות ללכת לכיוון הזה, ואמרתי את מה שהיה לי, זה עוד פעם, זה ההרגשה שלי הייתה, ואמרתי את מה שהיה לי, והמשכנו בדרך. פה, אתה יודע, הוא הגיע ואמר לי את מה שהוא אמר, שהוא חושב שאין מנוס, ואני, כי... מכיר, את ג'ק, ואני מכיר את ג'קי, שג'קי מקבל את ההחלטה, אז כמו שהוא אמר פעם, אל תשכנע אותי, לא שכנעתי אותו.
אבל למה אין מנוס? אני מניח שהוא הסביר, אתה יודע, כי בסוף הוא גם איש כדורגל ברמה מסוימת. אומנם לא היה מאמן, לא, אבל חי מועדון כבר הרבה מאוד שנים.
לא, ומה שמפתיע, עונה שעברה היום במצב דומה.
בדיוק.
ונתן לך, האמת שעונה שעברה זה הפתיע, שהוא נתן לך את הקרדיט עד הסוף, אפילו עם סיכון מסוים, כאילו כי את השנה הראשונה, ולחץ ותחתית, ופלייאוף תחתון עשיתם משהו אדיר. אז העונה באותה סיטואציה, כאילו היה ציפייה שזה יקרה עוד פעם.
מסכים, ואמרתי לא פעם, ששנה שעברה באמת השאירו אותי בתפקיד אחרי סדרת כישלונות או תוצאות לא טובות, זה לא היה מובן מאליו, ובאמת הוא עשה סוג שלא עולין עליי, וזה השתלם לו. מה השתנה השנה, צריך לשאול אותו. עוד פעם, גם השנה לא, עוד פעם, לא היינו מזהירים מכל מיני סיבות כאלה ואחרות.
אבל הוא לא אמר לך, אלי?
ג'קי איש מיוחד.
הוא לא אמר לך מה הסיבות?
תמיד הוא חושב מחוץ לקופסה, הוא בדרך כלל משאיר את הסיבות אצלו, זה גם לא משנה, אמרתי לך, ג'קי זה לא איש של מילים. זה גם שהוא מעריך אותך, זה תמיד יהיה בלחיצת יד, בחיבוק או בחיוך, מי שמכיר אותו יודע, ואם הוא קיבל את ההחלטה, זו כבר הייתה ההחלטה שלו, עדיין באמת צריך לזכור לו את הטוב, אתה יודע, זה המועדון הראשון שנתן לי את ההזדמנות בליגת העל, ובאמת רשם לי אחד האנשים בכל ההודעות שקיבלתי, אתה המאמן היחיד שסיים בממסמך אשדוד טוב ועם מילים טובות וחמות, אז בואו ניקח את זה כקרדיט. זה לא יהיה המקום הראשון שאני פותר ממנו, הלוואי והאחרון, אבל בקריירה של מאמן, אז נראה לי שגם לא, אבל זה בית, ואמרתי לא פעם אחת, ובית לא עוזבים, לבית חוזרים, ובואו נראה, אז מה אני אגיד?
אז אמרת באמת שזאת פעם ראשונה שאתה לצערך מפותר. איך התחושות? מה התחושה?
לא כיף, אתה יודע, אתה... אתה מאמין שאתה יכול לעשות, והאמנתי שאני יכול לעשות, אני גם, בוא נקרא לזה, בן אדם מסרדותי, אני יודע לסבול בשביל ליהנות קצת. לא כיף, אבל אין מה לעשות.
פוגע קצת אחרי... באגו?
לא, אני לא, אתה יודע, לכולנו יש אגו, מי שיגיד שאין לו אגו, זה לא נכון. יש לי אגו, אבל כשהתחלתי לאמן, שמתי לעצמי משהו, לפני הכל, שזה התנהלות. וזה חלק מהתנהלות, גם אם פיתרו אותי, א', זה לא בשליטתי, זה בסוף החלטה של בעלים, וב', ברגע שאתה שלם בראש עם כל סיטואציה שתקרה, יותר קל לך להכיל את הסיטואציה. זה לא נעים, זה לא כיף, אתה פתאום קם בבוקר אחרי 6 שנים, ואתה רוצה ללכת לאימון ואין לך את זה, אבל זה חלק מהמקצוע, ועם כל הקושי, וזה אמרתי עוד פעם, וזה קשה, גם בגלל שזה אשדוד, גם בגלל שזה המקום הראשון שלי, וגם חוויתי שם בעיקר הצלחות, אבל צריך להתמודד עם זה, אין מה לעשות.
אני רוצה...
אני רוצה לשאול אותו.
נו.
עונה שעברה אשדוד נשארה ברגע האחרון. עכשיו, העונה הייתה ציפייה שכאילו תיקחו את זה צעד קדימה, מצד שני מבחינת חיזוק ורכש, לא היה איזה שינוי מהותי, לא היה איזה התחזקות, ככה אני מתרשם מהצד, אולי אתה תגיד לי דברים אחרים, אז שוב, שיושבים תחילת עונה, מה הציפיות? להתגנב לפלייאוף עליון, לברוח מהתחתית, לעשות עונה כמו עונה שעברה? איפה זה עומד? כי לא ראינו מתחזקים, מתבססים הרבה על שחקני בית. האפריקאים הצעירים שמביאים, אתה יודע, לבשל אותם למחירה.
יש הבדל לפעמים גם בין הרצונות שלך, שאתה רוצה לקחת את עצמך, את הקבוצה שלך, את הקריירה שלך, גם בסוף זה קריירה שלנו, להכי רחוק, לבין מציאות. ויש אילוצים גם של מערכת, סתם לצורך העניין, אמרתי לא פעם אחת, שהקבוצה של השנה, לטעמי, היא קבוצה יותר טובה, כקבוצה, לא כאינדיבידואל, כי אם אנחנו נלך ונספור, גם שנה שעברה שעשינו, בסוף נשארנו בליגה, אבל העונה לא הייתה טובה. עשינו פלייאוף הירואי, 7 משחקים, אף פעם בפלייאוף לא הייתה קבוצה שלא הפסידה, אנחנו הראשונים לעשות את זה, אבל זה לא איזה הצלחה טופ. ואמרתי שהקבוצה יותר טובה, אבל בסגל, בפועל היא נחלשה, ואמרתי גם יש אילוצים של מועדון, סתם לצורך העניין, אני אקח את איזיקל אנטי שמשחק היום בבני רנה, שהוא חלוץ מצוין, שבינואר שילמנו עליו סכום שלא משלמים באשדוד, ובסוף השנה לא יכולנו להחזיק אותו. וג'ורדן בוטקה זה אותו דבר.
מאיזה סיבה? שכר?
סיבה כלכלית. וג'ורדן בוטקה זה על אותה משוואה, ועובדתית, החלופות שהבאנו לא היו מספיק טובות. אבל ינואר, ויש זמן לתקן, ואני באמת רוצה בשבילם, אני יודע שהם עובדים קשה, שיתקנו, ובסוף גם לי חשוב שהם יישארו בליגה.
זה קטע שאתה מדבר על ינואר, כי כתבתי לי את זה כשאלה. כמה זה מתסכל אותך ברמה האישית והמקצועית, שזה השלב שבעצם הודיעו לך שאתה מסיים את דרכך? כי אני
הייתי... אבל זה נהוג.
אני יודע, כי אז יש שם המלח חדש, אבל אני מנסה לשמוע את זה דווקא מהזווית של המאמן שמפוטר, כי אם אני הייתי יושב מול ג'קי, הייתי אומר לו, ג'קי, תן לי את החלון הזה, אני יודע יותר טוב מכולם, לא משנה איזה מאמן תביא, אני יודע יותר טוב מכולם מה צריך לתקן בסגל, אני יודע איך צריך לתקן את הסגל הזה, ואני אומר לך, אני נשאר בליגה. אז כמה זה מתסכל, כמה זה דווקא בתקופה הזאת שאפשר לשנות, ואז אומרים לך, לך, מישהו אחר ישנה.
אני אגיד לך, קודם כל זה לא, יצאו לנו שיחות, היו לנו שיחות עם ג'קי, וחיכינו להגיע לינואר ולשנות, הוא גם יודע שהקבוצה לא התחזקה מספיק, ואמרתי, גם בחלופות שהבאנו, מה לעשות, אתה לא תמיד פוגע, ולא הצלחנו, בטח לא עם הבלם, ולא הצלחנו. ומשיחות שהיו לנו, אז דיברנו להגיע לינואר, אני גם בן אדם באמת, שיודע להעריך ולהודות על הטוב, ואמרתי לג'קי, גם בשיחה בינינו, לא, בוא נגיע לינואר, נעשה את השינויים שאנחנו צריכים, 1, 2, 3, 4, תאמין לי, יש לי מספיק כבוד לבוא להגיד לך, קח את המפתחות, לא הצלחתי. ובאמת, באחת השיחות החלטנו שעושים את זה, הזמן לא נתן לעשות את זה עובדתית.
מה, אם אתה מסתכל על, על הזמן של העונה הזאת, לא על כל התקופה שלך באשדוד, שוב, אתה מאמן בתחילת דרכך, אבל בהכי מדויק שיש, הכי בפינצטה, איזה דברים היית עושה אחרת? כי אם עכשיו נשב ותספר לי על כל הדברים שלא עבדו באשדוד, אני מניח שזה שני פרקים.
אתה יודע, זה, עכשיו זה חוכמת הבדיעבד.
אבל, אבל זה החוכמה לעתיד גם.
עכשיו, שאתה מנתח את זה.
כן, אבל אני אתך סתם דוגמה. מעולם, גם שנה שעברה, לא דיברתי על חוסרים או שחקנים חסרים, או מה חסר לנו, תמיד התייחסתי לקיים. וגם השנה לא דיברתי על זה, אבל עובדתית, במחזור 12 בנתניה, היה לנו 12 נקודות.
התחלתם את העונה טוב.
שזה היה יפה. היינו מקום תשיעי, עשירי, 4-5 נקודות מהקו האדום. ספגנו 24 שערים לדעתי, נתנו 17, ואז במשחק הזה נפצע טימותי אוואני. ושנפצע טימותי אוואני, כבר לא הייתה לנו חלופה. למה? כי אמרתי קודם שזה שהבאנו בתחילת השנה, נכשלנו איתו, ולא הייתה לנו חלופה. ומהמחזור 12, היום אנחנו במחזור 20, אני הייתי עד 19, ואנחנו במחזור 20, אז אשדוד ספגו 40 שערים, ממחזור 12, 8 משחקים, 40 שערים, וואו. ועדיין ממשיכים לרבוש, אני לא יודע כמה יודעים, אני לא יודע כמה קבוצות בליגה, אני לא יודע אם יש בכלל, אולי עוד אחת, 14 מחזורים אחרונים, כובשים בכל משחק.
כן.
וזה גם משהו ששמתי למי שנה שעברה, כי שנה שעברה לא נתנו מספיק גולים, שמנו כדגש והצלחנו בזה, אבל באמת, מאז שטימותי נפצע, לא הייתה לנו חלופה, ועוד פעם, אני לא מאשים את ההגנה חלילה, אני חושב זה כולם, אבל ברגע שאין לך חלופה עולמת, ואתה עושה טלאי על טלאי על טלאי, והסי היה במשחק נגד קריית שמונה, נגד מכבי תל אביב, סליחה. שחקנו עם שלישיית בלמים, שאף אחד מהם לא בלם.
יש לירמק מהנוער עלה, לא?
הוא היחיד ששיחק, ובאמת, היחיד שאין לי אחוז תלונה אליו, ועוד שני בלמים, שזה אג'י, הקשר האחורי, ואני חושב שתום התחיל שם בלם, שזה לא טבעי, וניסינו לעשות את הכל, ידענו בינואר עוד פעם מה אנחנו צריכים לעשות, באמת הביאו את ניר ביטון, שהוא מדהים, לא הכרתי אותו לפני, ברור שהכרתי אותו כשחקן, אבל כאישיות, וואו, אני חושב שהוא ייקח את הקבוצה הזו, באמת כמה שהוא יכול לפחות קדימה.
הביאו אותו כבלם?
הביאו אותו כבלם, עדיין אני חושב שהם צריכים להתחזק בעוד כמה עמדות, ושבתי בשבת, ראיתי את המשחקים בטלוויזיה. לפעמים אתה עושה זום אאוט, ואתה מסתכל על המשחקים, אני אגיד לך עוד משהו, אני מכיר מאמנים, מדבר עם מאמנים, בטח בשבוע הראשון שמפטרים אותם, אף אחד לא יכול לראות את המשחק של הקבוצה שלו.
זה מה
שלו,
שרציתי, זה מה שהפתיע אותי.
אחד אומר לי, אני עושה הליכה, והשני עושה משהו אחר, אז אני ישבתי וראיתי את המשחק. ראיתי את המשחק כמו עד. אני אומר לכם את האמת, עוד פעם, אני מרגיש שם בית ורואה את המשחק, ושאתה עושה זום אאוט, אתה פתאום רואה דברים שגם אתה היית בפנים, ידעת אותם, ולא אמרת אותם. ואני חושב, עוד שנייה אני אגע בזה, אני חושב ש... כרגע זה נראה רחוק 6 נקודות, אבל זה יכול להיות עם חיזוק נכון, הרבה יותר קרוב, ואפילו להקדים את ההישארות שעשינו שנה שעברה.
לפני שתגיד כמו מה, אתה יודע, גילי הרבה פעמים שתף אותי, כי לא חוויתי את זה כשחקן, הוא תמיד אומר לי ששחקני ספסל, נגיד, בתוך תוכם רוצים שמי שמשחק על העמדה שלהם, או שאפילו הקבוצה לא תצליח.
גם אלי היה שחקן, מה?
אם לא, שלא ישחקו.
יופי. אז עכשיו, כמאמן שסיים את דרכו, כשראית את המשחק, את האמת, לא עבר לך בלב כזה, יאללה, שיפסידו, שיראו כמה הייתי חסר?
להפך. להפך, אני אגיד לך למה. אמרתי לך, קודם כל הרגשתי שזה בית. דבר שני, השארתי שם את קלמי, שאני רוצה שהוא יצליח, אולי יותר ממה שאני רציתי שאני אצליח. באמת, בסוף, בסוף, כעוזר, אני המרה שלו. והוא מבחינתי ינק ממני, והשארתי אותו, ואם הוא יצליח, באיזשהו מקום אני מרגיש שזה גם הבייבי שלי.
וגם שאשדוד לא תרד, אתה יודע, בכל זאת הוא היה שם חלק מהעונה הזאת, עד שאשדוד לא תרד.
אבל אז אם פתאום אשדוד תישאר, זה גם לא טוב.
אתה יודע, להצלחה...
ברמה אישית, תחשוב על זה רגע, לא?
אתה יודע, להצלחה יש הרבה עבוד, והכישלון יתום. אם הם ירדו, אז יזכירו אותי, ואם הם לא, אז יזכירו את קלמי, אני אשמח בשמחתו, אמרתי.
אתה קרח בכל הכיוונים.
כן, אני קרח תרתי משמע. אבל אמרתי, זה באמת, זה בית ובית לא עוזבים, והם עם הישארות, באמת, באמת, באמת שאני אשמח.
אז נחזור למקודם, עשית זום אאוט למשחק, מה פתאום אמרת שידעת, ועכשיו עוד יותר שמת לב ש... אולי לא טיפלת בדברים, או...
אני אגיד, כשאתה רואה בסיום משחק, ואתה עושה, ואתה עושה את, את הניתוח שלך, חלק מהניתוח, סתם לצורך העניין, זה GPS. ה-GPS, עוד פעם, זה משהו חשוב, הוא לא הדבר, אבל הוא נותן לנו אינדיקציה טובה.
הוא אמצעי.
הוא נותן לנו אינדיקציה טובה, ושאתה רואה שחקנים שלא רצים מספיק, לא רצים מספיק, אבל אתה שבוי ביכולת שלהם, אתה שבוי ביכולת שלהם, אתה אומר, ממנו זה יכול לבוא, והוא יכול לעשות, ואתה לא מטפל בזה, כי בסוף, אתה תעשה אותו יותר טוב, אם אתה תדרוש, אם אתה, לפעמים אתה צריך לדרוש, והוא לא יעשה, אז אתה צריך להשיב אותו בחוץ, לפעמים הוא יבין ככה. וברגע שלא עשית את זה, ואתה רואה את זה בטלוויזיה, וזה צורם, וזה צורם, אז אמרתי שעושים זום אאוט יותר קל, אתם יודעים, גם שנה שעברה, אני חושב שהקבוצה שלנו בסוף נשארה בליגה, מה שעזר לנו בפועל, זה המלחמה.
תסביר.
כמאמן צעיר, שבא ועובד כל יום, וחושב כל יום, וכל היום בעשייה, לפעמים אין לך זמן, רגע, לעשות רגע פאוז, ולהגיד, רגע, מה לא עובד פה עד עכשיו? אתה צריך קצת יותר זמן. ואז באה המלחמה והפסיקה את זה, והתחלת לנתח מקצועי, התחלת לנתח חברתי ודברים כאלה, ואמרתי, יש עכשיו דיסוננס גדול, הזרים לא בארץ. מה עושים? איך שומרים? אז את הישראלים אתה שומר כל יום, ואמרתי, בוא נעשה משהו עם הזרים דווקא. אני אשים את כל הדגש על הזרים. ובאמת, הידקתי את הקשר איתם באופן אישי, על, ברמת שיחות כמה פעמים ביום. והם הרגישו כל כך מחויבים אליי, כשהם חזרו, הרגשת שמשהו קרה שם, ואני חושב, הגעתי בנקודה, היינו גם לא במצב היי-יי, ואמרתי להם, חבר'ה, אנחנו, יש לנו שני אפשרויות. או להתמסכן, כי גם היינו העיר הכי מטווחת, והתחלנו להתאמן אחרי כולם, או לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו עושים את שלנו מעכשיו, הרכבת יוצאת מהתחנה, מי שרוצה לעלות עליה מוזמן, מי שלא זה עניין שלו. ובאמת, לשמחתי, כולם עלו, ואמרתי לך, זרים, בטח צעירים אפריקאים, זה לא פשוט לחבר אותם. לא פשוט. אתה יודע, יש בקבוצות, והיית בקבוצות, לפעמים מביאים שחקן, ואתה מכיר, פעם צוחקים על הלבוש, כן. פעם מדברים על דברים כאלה ואחרים, ואז אתה אומר לאותו אחד, פעם באיזה שיחה, בוא רגע, בוא אני אשלח אותך בגיל 18-19, לגנה או לאן שהוא, יום אחד. יום אחד, תאמין לי, אתה מגיע, חייג להורים, אומר להם, אני בשדה, לא נשאר פה שנייה.
אתה יודע גם המצליק, לא מגיע פשוט. איזה אפריקאי כזה צעיר, ויש את הרונדו, את החמש על שתיים, פתאום שתי פסים הוא לא מדייק, אומרים, הביאו חתול בשק.
כן, כן.
אפשר גומרים אותו.
אפשר שופטים מהר,
יש
כן.
הכל, יש הכל, זה לא פשוט. ואז תמיד אני אוהב לתת להם את הדוגמאות מנגד. בזמן הזה זה מה שעשה את הכל.
אני רוצה לדבר איתך על, על קצת על הפילוסופיית משחק שלך, האם היא שלך או של אשדוד? אני אסביר לך למה אני מתכוון. לא היה פרק שסיכמנו מחזור, וזה לא משנה מה אשדוד עשתה, ניצחה, הפסידה, עשתה טקו, שלא פרגנו לאשדוד. על זה שהיא משחקת כדורגל. קודם כל כדורגל, היה לנו פה בפרק הקודם דיון, ששפכתי את כל מה שיש לי להגיד על מאמנים בכדורגל הישראלי, שמקדשים את, קודם כל את התוצאה, לא מעניינת אותם הדרך, לא מעניין אותם אם הקהל ייהנה, לא מעניין אותם אם הצופים בבית ייהנו, שיהיה הכדורגל הכי מגיל בעולם, אבל שתהיה תוצאה. השאלה אם זה משהו שאתה מאמין בו, או שאשדוד מאמינה בו, או ששניכם מאמינים, ובגלל זה זה גם מסתדר לשנה וחצי?
קודם כל, בפילוסופיית משחק של ממסמך אשדוד, זה שילוב מרובה של שחקנים צעירים. בפילוסופיית משחק שלי, אני אוהב כדורגל, נטו כדורגל, ובטח כדורגל התקפי, ונגעתי קודם ברמת ההפקעות של הקבוצה השנה, לעומת שנה שעברה, כי גם בהסקת המסקנות שלי שנה שעברה, לא כבשנו מספיק, ואז אתה אומר למה, ושנה שעברה היו משחקים שבאנו ולא שיחקנו וסבלנו ובסוף עקצנו וניצחנו, אבל בסוף לא נהניתי.
איזה כיף שאמרת את זה.
לא נהניתי, זה האמת, לא נהניתי. אני אספר לכם סיפור, בעונת אליפות שלי בנוער, הייתה לי קבוצה מדהימה, וידעתי שלא משנה מה שאני אעשה, אני אקבל גול, אני אתן שתיים, אני אקבל שתיים, אני אתן שלוש, אני אתן שלוש, אני אקבל ארבע, ומי שזוכר, אז במשחק אליפות שלנו נסענו לוולפסון, שחקנו נגד הפועל תל אביב.
אתם חמש, לא?
ניצחנו 4-3. הם הובילו 1-0, עשינו 2-1, הם עשו 2-2, הם עשו 3-2, עשינו 3-3, ניצחנו 4-3, כי בזה אני מאמין. אני בסוף, אנחנו מאמנים ואנחנו מזוכיסטים. אבל אנחנו מזוכיסטים בלחץ, מזוכיסטים בדברים אחרים. אני רוצה ליהנות. אני רוצה לבוא וליהנות. אני נהנה שהקבוצה שלי משחקת טוב. אני לא נהנה שהיא משחקת טוב ומפסידה. אבל אני מעדיף להסתכל על חצי הכוס המלאה ולא על הריקה.
יוהאן קרויף אמר פעם שהוא מעדיף לנצח 5-4 ולא 1-0. אולי זה על אותו משקל.
אני, תראה, בסוף חלמתי גם לנצח 1-0. אבל בתקופות אתה גם חולם לנצח 1-0. אבל אני מעדיף כדורגל שמח, ויבואו אלה שיגידו, אתה מעדיף לחיות, יפה. למות יפה, או לחיות יפה, או למות מכוער, או כל הקלישאות, אני מעדיף לבוא ולשחק כדורגל.
יופי. זה אני.
תגיד לי, כמה ג'קי מעורב ברכש, וביום-יום בהחלטות המקצועיות, בהרכבים? אנחנו יודעים שהוא דומיננטי.
נספר לכם סיפור יפה. שנה שעברה באמצע עונה, הזמין אותי אחד ממאמני ליגתה, לראות אצלו ליגת אלופות. חשבתי שאני מגיע לבד, הגעתי, היה שם מאמן כושר מליגה טל, ומאמן מליגה לאומית. וישבנו, ראינו ליגת אלופות, והגיע מחצית. במחצית, הדיון עבר לדיבור על יושבי הראש שלהם. זה סיפר סיפור כזה, וזה סיפור אחר, הם סיימו, מתי, מה אתם רוצים שעכשיו אני אגיד? אז כולם אמרו, לא, לא, אנחנו יודעים. אמרתי להם, חבר'ה, אז בואו, אני אספר לכם, כי אתם לא יודעים כלום. אתם לא יודעים כלום. ג'קי מאוד מעורב, מאוד מעורב, כמעט ולא מתערב. באמת, כמעט ולא מתערב, מעורב מקסימום. מעורב בזרים, מעורב בישראלים, מעורב ביום-יום, מה קורה, מלא שיחות, הוא בן אדם באמת כל כך עסוק, אבל, איך הוא אומר לי? אני רואה כדורגל יותר ממך.
אז זה לא הוא תפר את תום בלם אם אני בשלושה?
לא, לא. הוא מאוד מאוד מעורב, והוא כמעט ולא מתערב, ואני אומר לכם, הייתה לי קדנציה באשדוד, בקבוצת נוער, ואז רוני אוואט לא הרגיש טוב, היה לו את האירוע לב, והעלו אותי לבוגרים. הייתי שלושה משחקים בבוגרים, הוא לא שאל אותי אפילו מה הרכב בתור מאמן נוער. הוא לא שאל אותי. אבל שאתה בבוגרים זה קצת יותר, זה שונה. אני יכול להגיד לכם שהעבודה באשדוד זה גם עם ג'קי וגם עם נוני, אח שלו, היא מאוד 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 שיתופית. היא מאוד שיתופית. שאלת על זרים, אתה יודע.
הם יושבים גם לראות את הוידאו, הכל?
אנשים לא, או שלא רוצים, או לא מספרים את הכל, או זה מהצד שלהם. אני יכול להגיד לכם שאני יכול לראות זר ולקבל עליו החלטה, או הם יראו זר. בסוף זה עולה לדיון אצל ג'קי, מגיעים למשרד, יש לו מסך ענק, לפעמים זה קורה אצלו בבית, אנחנו באים, יושבים, חושבים, כל אחד אומר את דעתו, מקבלים את ההחלטה יחד. אני לא מתבייש להגיד את זה. מקבלים את ההחלטה יחד.
ככה זה בכל מקום.
אני ממש לא חושב שצריך להתבייש בזה.
לא, לא, אני אומר, עוד פעם.
זה התנהלות תקינה, זה התנהלות תקינה.
חבר'ה, עבדתי עם מאמנים, בתור שחקן, בתור עוזר, אני מכיר את אלה שאתה אומר להם משהו, גם אם הוא בטוח שזה הכי נכון, הוא דווקא לא יעשה את זה. למה? כי אתה אמרת את זה. אז אני אומר את הדברים כמו שהם, זה אני.
לא, ככה זה צריך להתנהל. יש בוס, בסוף הוא הבעלים, ויש מאמן, ומקבלים החלטות ביחד.
מקבלים את ההחלטות יחד, הוא מעורב, אמרתי לך, יש תקופות שאני, לפני, יוצא לנו לדבר, ועל הדרך אני אומר לו, אני הולך שרק 1, 2, 3, 4, לפעמים הוא אומר את דעתו, אני חושב ככה וככה, אני הולך הביתה, אם אני חושב שזה נכון, אתה יודע, אנחנו מאמנים והולכים, ולפעמים משתנים, אנחנו, זה כמו משחק, שאתה רואה אותו, ואתה חושב שהיינו חלשים או טובים, אתה רואה אותו עוד פעם בווידאו, אחרי המשחק, אתה רואה בטלוויזיה, אתה אומר, וואלה, הוא לא היה כזה חלש השחקן, או שהוא לא היה כזה טוב כמו שחשבת, מקבלים את ההחלטה, אם ההחלטה שלו נראית לי, לא מתבייש לבוא ולהגיד, אני אגיד לכם יותר מזה. שנה שעברה היה לנו משחק, לפני הפלייאוף, נגד מכבי נתניה בבית. עשינו להם בית ספר, מחצית, הם לא עברו את החצי, לחץ גבוה, הצלות של נירון, מטורפות, מגיעים למחצית 0-0. בשכל הישר, משחקים טוב, ממשיכים קדימה. בא ג'קי במחצית, מה אתה עושה? אמרתי לו, נשאר אותו דבר. אומר לי, בוא נכניס את שלומי, אז אולי, אולי הוא ייתן לנו, אולי באיזה נייח, אולי במשהו, אולי בזה. אמרתי לו, אולי עוד 10 דקות. הלכתי לחדר הלבשה, תמיד אני נכנס לחדר שלי, נותן לשחקנים כמה דקות, ואז נכנס פנימה. הלכתי לחדר שלי, לא יודע, קפץ לי, הרגשתי מפה, מכניסים את שלומי, אז אולי, הכנסנו אותו.
הקשר, זה שלומי הקשר.
שלומי הקשר, חלוץ זה רק השנה. הכנסתי אותו, הפסדנו 2-0. נגמר המשחק, בא ג'קי כמו גבר, אמר לי, היה טעות להכניס את שלומי. לא הייתי צריך להגיד לך. אמרתי לו, בחיים לא, רק אני אשם. אומר לי, מה פתאום? אמרתי לו, רק אני אשם, אתה אמרת מה שאתה רוצה, אני החלטתי, אני עשיתי, אני לוקח את האחריות.
יפה מאוד.
באיזה שלב אתה מבין שהסגל הזה לא מספיק טוב, אלי? כי כמו שאתה אומר, לא התחלתם רע. אבל אני מניח שבתוך תוכחה ידעת שיותר גירדתם.
לא, לא גירדנו, התחלנו ממש טוב. התחלנו בבלומפילד, הפסדנו 3-2 להפועל תל אביב, לא עזבנו את לביתר ירושלים.
בעשרה שחקנים.
לא עזבנו את המשחק, בעשרה שחקנים. באנו הביתה, מחזור אחרי זה, ניצחנו את קריית שמונה, מ-1-0 עשינו 2-1, הקבוצה נראתה טוב, ובגלל זה היה לי את הביטחון, כי בסוף השחקנים נותנים לך את הביטחון להגיד, אנחנו קבוצה יותר טובה, לא כאינדיבידואל, אבל כקבוצה.
היית 3-0 בחדרה, שגם חמודי נפצע שם, לא? 3-0
בחדרה, דקה 25, שזה, שחמודי נפצע, כן, שזה היה, וואו, זה היה באמת, הייתה באמת הופעה, אבל ברגע שאתה אמיתי עם עצמך ואתה מסתכל, כבר זיהיתי בהתחלה שהבלם זה לא מספיק, אז אתה אומר לעצמך, אז למה לא משנים? אתה יודע, זה דברים שתוך כדי עשייה יותר קשה לעשות, חושבים ועוד צ'אנס ועוד הזדמנות ושנייה ועוזר, ואולי זה ילך למקום אחר, ועד המחזור 12 שמה, וברגע שאנחנו מדברים בסוף על אשדוד, שאם אתה שואל אותי היום מה לא היה, אז אתה מסתכל היום מהזום אאוט בחוץ, המון צעירים, זרים צעירים, ובסוף בשביל קבוצה טובה אתה צריך איזה בלנס, אתה צריך את המאמנים האלה על המגרש, את השחקנים עם הניסיון.
את ניר ביטון ואת
קריאף. בשביל לעזור גם לצעירים האלה. בסוף יש פה צעירים שבתקופות קשות, יותר קשה לבקש מהם, אתה לא יכול לדרוש מהם לפני שתדרוש מאלה, והיינו צריכים לעשות סגל, בוא נקרא לזה יותר מאוזן, גם ברמת גיל. ומשם ההחלטה להביא גם את ניר וגם את אופיר.
אני רוצה לשאול עליך עכשיו קצת, נעשה זום אאוט, וניצא רגע מהתקופה דווקא באשדוד, כי אנחנו מכירים, כשאתה היית עוזר מאמן האולטימטיבי, אתה יודע, אני אפילו לא ידעתי אם אני חושב שתהיה מאמן, לא ידעתי אם זה עניין אותך, אבל מההתחלה ידעת שאתה רוצה להיות מאמן. נזכיר, היית עוזר מאמן של יובל נעים, הלכתם דרך, אבל זה תמיד הרגיש שאולי נוח אפילו במשבצת הזאת של עוזר מאמן. מתי היית מבין שאתה רוצה להיות מאמן?
לא, אני אגיד, כולם זוכרים אותי עוזר של יובל נעים, אני התחלתי כעוזר של פרדי דוד, בהפועל רמת גן.
אוקיי.
עד אז, הייתי בגיל 37, שיחקתי היום, זו השנה האחרונה שלי הייתה, עלינו מליגה לאומית לליגה טל, ובא פרדי ואמר לי, עלינו לליגה טל, אתה לא יכול לשחק יותר, אבל אני מציע לך להיות עוזר
שלי. פרשת בהפועל רמת גן?
בהפועל רמת גן. עד אז, לא חשבתי להיות מאמן בכלל. לא רציתי להיות מאמן, הכנתי את הקרקע של היום של אחרי, יש לי עסקים, אני לא חי מכדורגל, זה הכל בסדר. ידעתי לאן אני מכוון, ואז אמרתי, בוא נה, הוא מציע לי להיות. אני יכול ללכת לשחק עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לא משנה, אבל פתאום אני יכול להרוויח איזה משהו שאולי אני אעשה אותו דרך. בוא ניכנס, נראה, אולי זה ייתן לי, יציד בי איזה משהו, ואז אני אלך קדימה, הייתי בהפועל רמת גן באותה קבוצה, באותה שנה. היו סתם לדוגמת אמיר בינמי ועומר בוקסנבאום, שהתחילו קורס מאמנים, בזמנו היה משולב, זה היה מדריכים ו-UFA, משהו קצר, התחננו אליי לבוא לעשות, אמרתי להם, עזבו אותי, זה לא בשבילי, ולא הלכתי, והתחלתי עם פרדי, וואלה, נדלק בי איזה משהו, והייתי איתו תקופה, פרדי התפטר והלכתי איתו הביתה. אני יכול להגיד לך שמסכת שכנועים של אנשים, היית פה לפניו, אתה איש מערכת, לא מאמין בזה. אני מאמין שאני האיש של המאמן, הלכתי הביתה, זה אני. ואז...
למרות שלקלמי אמרת תישאר.
אמרתי לו להישאר, באהבה, עוד פעם. בגלל זה אמרתי, זה אני. והלכתי הביתה, ואז יובל קיבל הצעה מהפועל אשקלון, הציע לי לבוא איתו, עשינו שם עונות יפות, אחרי זה באנו לאשדוד, באמת. וגם עם יובל היה אותו דבר, שהוא עזב באשדוד, אני הלכתי איתו, וכל השאר היסטוריה.
אבל מתי אתה מבין שאתה רוצה להיות מאמן?
מההתחלה ש...
מהרגע שנהיית עוזר?
מהרגע שנהייתי עוזר, אף פעם לא תחמתי את זה בזמן. אני רוצה להיות מחר, שנה הבאה אני אקח קבוצה או דברים כאלה. אני מאלה שמאמינים שכל דבר יגיע בזמן שלו, בלי לחץ, ובאמת גם שהייתי במסמך אשדוד בנוער והצלחתי, ותמיד ידעו שאני זה שיבוא אחרי רן, אז תמיד אמרתי, הלוואי שאני אבוא אחרי הצלחות ולא כישלונות, ובאמת ככה זה יצא, וחיכיתי לזמן שלי באמת.
ולאן עכשיו? עכשיו אני מן הסתם טוב בבית.
וראוי לציין, מהפרסומים חדרה פנו אליך, וסירבת.
כן, קודם כל זה מאוד מאוד מחמיא ש... יום אחרי שעזבתי כבר קבוצה פונה אליך. ישבתי עם חדרה, באמת אנשים מקסימים שיש להם איזה אופק. ישבתי, שמעתי, אמרתי את שלי, קשתי 24 שעות, הלכתי הביתה, חשבתי, החלטתי שזה לא נכון לי. זהו, אני עם הפנים קדימה ליעד הבא. עכשיו אתה יודע, אנשים שואלים אותי מה, איך, למה, כמה. לא אנחנו בוחרים. תגיע איזה הצעה, נשקול אותה. אם אני אחשוב שזה האתגר נכון בשבילי, אני אלך עליו, ואם לא, אני אמשיך לחכות.
אני חושב שגם יש בזה משהו בעייתי, בגלל שאשדוד וחדרה מתמודדות ראש בראש, פתאום מאמן שעובר, זה היה...
זה יכול להיות מצחיק אם היית משאיר את חדרה פתאום.
לא, אז קודם כל יש סיפורים כאלה, יש סיפורים כאלה.
זה כדורגל, והכל יכול להיות.
צריך להגיד גם שלא בחרת ללכת, באו ואמרו לך.
ואמרתי לכם בהתחלה, שאני שמתי אצלי בפרונט לפני הכל, מקצועית, אני יכול להיכשל, הכל בסדר, זה כדורגל. התנהלותית, ואמרתי לך, נסעתי לחדרה, לשמוע, יכולתי לשלול את זה גם בטלפון. נסעתי, שמעתי, באמת, שקלתי, החלטתי שזה לא נכון לי. שכימה, אתה יודע, לפני שעזבתי את אשדוד, הייתה לי הצעה מבני הודה לשנה וחצי, ובני הודה זה לא עוד מקום בשבילי, אתה יודע, והוא מכיר את כל הסביבה שלי, וכולם אמרו, יש כאלה שאומרים לי היום, אתה לא מצטער? לא, אני ממש לא מצטער. רציתי להישאר בממסמך, לעזור לממסמך,
אני אומר, הייתה עונה של אלישע לוי, שהוא אימן לדעתי שלוש קבוצות באותה עונה, ושלושתן היו בתחתית.
כפר סבא, בני יהודה.
והפועל חיפה אולי?
כן, והפועל חיפה.
הייתה עונה כזו לאבי כהן, זכרונו לברכה, שהוא אימן באשקלון, כפר סבא ומכבי הרצליה, שלושתם ירדו ליגה באותה עונה. כן? אבל זה לא היה השיקול.
כי לפעמים זה גם קבלת החלטות.
לגמרי. לגמרי קבלת החלטות. כל החיים זה קבלת החלטות. לגמרי. עוד פעם, אמרתי, באמת, שקלתי את זה וחשבתי, ואתה יודע, הלכתי למקום שאני לא מכיר, פגשתי אנשים מקסימים, יקיר שוורץ, וואו, הרשים אותי מאוד, מאוד. אבל החלטתי שזה לא נכון לי.
מה הוויז'ן? אתה יודע, אתה מאמן בתחילת דרכך, אני חושב שבסוף, עם זה שפוטרת מאשדוד, אני חושב שעצם זה שחדרה כבר פנתה אליך, זה רק אומר שישרת רושם חיובי.
נכון. גם לא היו עליו ביקורות כמעט.
אני לא זוכר שישבתי פה ואומר, תהיה לי לא מאמן טוב, כאילו שהקבוצה לא משחקת, משחקת כדורגל, פשוט סופגת, היא מעדיפה לשחק כדורגל. לצערך, א', הרבה בעלים בכדורגל הישראלי, כנראה פחות מתחברים לזה, כי אין דרישה כזאת. אבל מה הוויז'ן? מה, מכבי חיפה כזה? מכבי תל אביב? קבוצה גדולה?
אתה יודע, בסוף, גם כשחקנים, אתה רוצה להיות בקבוצה הכי טובה, ואז להגיע לנבחרת ישראל, שזה הטופ מבחינתנו בארץ. גם כמאמן אני חושב ש... א', אני חושב שיש לי את היכולות, ב', אני חושב שאני צריך עוד להוכיח את עצמי, אבל כל החיים, בוא נגיד, לא קיבלתי כלום קל, תמיד עבדתי והשגתי, ויש בזה מלא, כי בסוף אתה גם נהנה מהדרך, וגם זה תורם לך. הוויז'ן כרגע בדווח הקצר זה למצוא קבוצה, זה להיות הגרסה הכי טובה של עצמך כל יום, ואני אומר כל יום גם לצוות שלי, שהיה לי צוות מדהים, גם לשחקנים שלי, אנחנו מחויבים כל יום לתת את 100% שלנו. מה שלא בשליטתנו, לא בשליטתנו. ואני צריך להיות, לקבל את ההצעה הנכונה לי, שאני אחשוב, קבלת החלטות אפרופו, ולנסות להגיע הכי קדימה, כמה שיותר, כן. יש לי בוויז'ן שלי לאמן את הקבוצות הכי גדולות, יש לי עוד מטרות לדווח קצר, ארוך, ואני בן אדם שמאמין שאני יכול להגיע, כי אני חושב שיש לי את היכולות.
איך אתה הולך לנצל את הזמן הזה עכשיו בבית? השתלמויות, למידה?
מצחיק אותי, מצחיק אותי שאתה אומר השתלמויות. אני שומע מאמנים שלא ימנו מלא זמן, ואומרים לו, מה עשית? אז הוא אומר, השתלמויות וכאלה. בסדר, זה סיסמה. אם תהיה השתלמות טובה, בטח שאני אעשה. יש לי מלא שיח עם אנשי כדורגל, שאני מעריך אותם באופן אישי. ועוד פעם, אמרתי לך, גם שאתה לא עובד, לפעמים הזום אאוט נותן לך להסיק מסקנות. חוץ מזה, ללכת ולהתמקצע, להיות יותר טוב, להתמקצע, להיות יותר טוב, זה גם השתלמויות, גם ללכת, לעשות סיור מוחות, אני לא מתבייש ללכת לראות אימונים של כאלה ואחרים, באמת, כאלה ואחרים, ואמרתי, יש כמה שאני...
אתה יכול לתת לנו שמות, או שאתה מעדיף לשמור במערכת?
אם אני לא אזכיר את כולם, אולי יש כאלה שיפגעו, זה לא הרבה, אבל יש כאלה.
אבל מי המודל? יש מישהו בארץ שאתה אומר, וואלה, שפו, שפו.
יש הרבה כאלה שפו. רן קוז'וק זה אחד מהשפו הגדול. אני יכול להגיד לכם, שנה שעברה, לפעמים שאתה רודף קבוצה בליגה, ואתה רואה את המשחקים של היריבות שלך, אז אתה רואה אותה הכי הרבה.
הוא מתכוון שאתה מקבל את הקבוצה.
בדיוק, את זו של שבת.
קבוצה שמוסרת לך משחקים.
שמוסרת, אז אתה רואה אותה מן הסתם הכי הרבה.
כן.
ואני יכול להגיד לכם ששנה שעברה, אחד הדברים שעזרו לי, בטח כמאמן צעיר, בטח בתקופות יותר קשות, רדפתי אחרי הפועל חיפה. הפועל חיפה זה רוני לוי, ואחד מהשמות זה רוני לוי, ואתה מסתכל על המשחק, אתה צריך לראות את היריבה, ואז אתה מסתכל דברים אצל רוני לוי. ורוני לוי זה, אני לא צריך, לא אני זה שיעיד עליו, ולמדתי מלא, 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 מלא ממנו, לפני שבועיים, במשחק שפוטרתי. שחקנו נגדם, ואמרתי לו, מה אמרתי לשחקנים שלי לפני המשחק, על הקבוצה של הפועל חיפה ורוני לוי? הוא אמר לי, מדויק, בפועל זה לא הצליח, כי הפסדנו. אבל...
חמודי מפקיע שם את הפנדל דקה האחרונה, ואתה עוד בתפקיד אולי.
אתה יודע, יש בכדורגל דברים לפעמים, שאולי זה מה שגרם לג'קי לפטר אותי אולי, יש דבר שנקרא קרמה. כשאתה מסתכל על המשחק נגד חדרה בבית, ואז יש את הפנדל שהוא בעת...
אגנדר.
לא, שבעת חמודי.
שהוא החטי.
שהוא הכניס, אבל הכדור פגע לו ברגל השנייה, אז הפנדל נפסל, ואז אתה מסתכל למעלה ואתה אומר, מה עשיתי, אבא? נראה לי שהיום כבר לא ניתן גול, ואז דווקא אתה נותן גול, ובסוף אתה מקבל את הגול הלא מחויב הזה של חדרה, כי אמרתי, אחרי המשחק, שחקנו נגד עצמנו. באמת לא הגיעו אלינו, ואז אתה נוסע להפועל חיפה, ואתה עושה 25 דקות, באמת, שחקנו כדורגל, וואו, מובילים 1-0, עושים איזו שגיאה לא מחויבת, יורדים למחצית ב-1-1, וכמאמן אתה מרגיש פה שמשהו...
לא משנה מה יקרה, לא
מחבר. שמשהו קורה, עולים לחצי השני, משחקים לא טוב, מקבלים גול, עושים את כל השינוי, משנים מערך, מקבלים פנדל דקה 90 ומחמיצים, אז אתה אומר משהו קורה, ובהמשך ישיר למשחק בשבת נגד הפועל ירושלים, הייתה קרן שנגח לייש, ואריאל אפילו לא זינג, עשה ככה עם היד, והציל את הכדור, ואז אתה אומר לעצמך, אצלי בתואר זה הנכנס. אבל בסדר.
אנרגטית, משהו...
כן, 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 זה בסדר. זה בסדר גמור.
מה דעתך על חמודי קנן? תמיד מדברים עליו האקזיט הבא, ומועדונים גדולים, הוא יכול להשתלב בקבוצה גדולה בארץ?
אני חושב שמבחינת יכולות זה ברור. אנשים לא יודעים, חמודי קנן זה העונה הכי טובה שלו מספרית עד עכשיו. בכיבוש שערים, בבישולים, וגם השנה הוא נהדר מהמון משחקים. עדיין אני חושב שהוא חייב לעצמו בעיקר להיות יותר אינטנסיבי, להיות הרבה יותר דקות בשביל הקבוצה שם, יש לו המון דקות שהוא נעלם מהמשחק, המון דקות שהוא...
יש לו מצבי רוח.
לא, 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 הוא בחור חיובי, הוא
לא, באמת... זאת אומרת, אם משהו לא מתחבר למשחק, הוא כזה עושה עם הידיים ולא לא, בא לו
זה,
כזה.
זה נראה ככה, אני מסכים עם מה שאתה אומר, זה נראה ככה, זה לא ככה. הוא בחור מקסים שיודע ומודע, יכול להיות גם שהמשקל הזה ששמו עליו, גם מכריע אותו ברמה מנטלית, אבל הוא בא ועובד קשה, הוא פשוט צריך לתת מעצמו יותר, הוא צריך להראות את עצמו יותר, הוא צריך להראות שאכפת לו יותר, הוא לא צחקן לא בממשא מחשדות, ולא צחקן בכדורגל הישראלי, שהוא יכול וצריך לתת הרבה יותר.
טוב, נראה לי שנאחל לך בהצלחה, אלי. תקח את הזמן בבית, זה בסדר, אבל תחזור מהר לכדורגל הישראלי, כי אני מאוד אהבתי לראות את אשדוד. למרות שהתוצאות, מה לעשות, הובילו בסופו של דבר לזה שאתה היום בבית. אז קודם כל, תודה שבאת. היה מעניין מאוד לשמוע מה שיש לך להגיד בכלל על עצמך ועל הכדורגל הישראלי ועל העונה הזאת באשדוד, בכלל על התקופה באשדוד. וזהו, נראה לי נגמר הפרק, גילי.
כן, נהניתי מאוד, כן.
אז תודה רבה.
תודה לכם.
שיהיו בשורות טובות.
אמן.
וזהו, שנדע ימים טובים ושבכדורגל הישראלי נדבר על כדורגל, כי הפרק הזה היה עד הרעיון איתך, אגב. היה מבאס
היה ממש. היה מדכה.
אז יאללה, במצב ביי. כזה, אבל מקווה שיהיה בסדר, אנחנו לקראת ימים טובים. מחזירים את השבועים, הלוואי שיחזרו את כולם. כדורגל בסוף זה רק ספורט.
מסכים. תודה רבה. עם הדברים האלה אנחנו מסיימים, יאללה ביי.